ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep, מגזין ה-NBA שהביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם. כרגיל, אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת The Sweep, או בטוויטר תחת The Sweep Pod באנגלית. עקבו, עקבו, הביעו את עמדותיכם. ועכשיו הרשו לי להציג בפניכם את הפאנל שלנו מימיני, משמאלי, סליחה, מרסלו, לסלסטי, גלייזר.
שלום, הולה.
מולי מפיקה על סגב מטוס, שכרגע יאלץ להגיד לי שלום בלי מיקרופון, רק עם העיניים שלו. ומימיני, סתיו, הסוקרוז, נמש.
אהלן, ואיזה עיניים יש לסגב?
למה? כן, יש לה עיניים יפות. אני דביר בשן, איתנו עורך מיוחד, זהו טל נחום, The Disgruntled Phoenix Suns Fan, עקבו אחרי העמוד שלו, שלום לך.
היי היי, מה נשמע?
מצוין, ברוך הבא. בפרק הנוכחי הכנו לכם סוג של מוק דראפט, לקראת הדראפט הקרוב שבא לנו לטובה. הצורה שבה נעשה את זה, התחלקנו מבעוד מועד לקבוצות, אני וטלני קבוצה א', סתיו ומרסלו יהיו קבוצה ב', ונלך לפי הדראפט ונבחר כל אחד שחקן בשם הקבוצה שזה המקום שלה. ננסה להקציב חצי דקה לבחירה, ככה שבחצי דקה הזאת אולי שני חברי הקבוצה ידברו ביניהם, וככה נשמע קצת מהרחשים שאנחנו יכולים לדמיין שאולי מתרחשים אצל הקבוצות עצמן, כמובן שזה הרבה יותר מורכב מזה. ונראה לי שזהו, הסברתי מספיק, נכון?
רק נציין שאנחנו בוחרים מה שאנחנו חושבים שהקבוצה צריכה לעשות.
ולא מה שנראה לנו שהיא תעשה.
בדיוק.
כמובן. כולם מוכנים? אני אפעיל לנו בינתיים איזשהו סטופר כזה. הפעלתי. ההגרלה שנערכה מבעוד מועד, קרה לי ולטל, אתה רוצה לקרוא לקבוצה שלנו בשם כלשהי?
לקבוצה שלנו?
כן, לקבוצה הזה שלנו. לא, זה סתם שטות.
הגרלה שלך?
בסדר, קרה לדטרויט.
באמת ממורמר.
לקראת הדראפט זה יותר גרוע מפיניקס.
חשבתי על זה שיש לנו, יש לנו בקבוצה בן אדם אחד שהכי מעניין אותו הדראפט הזה בעולם, כי הוא מקום ראשון, הקבוצה שלו בוחרת במקום ראשון, ואחד שאין לו שום עניין בדראפט הזה, הקבוצה שלו לא בוחרת כלום. כמה מילים אולי לפני זה נתחיל קצת על הדראפט עצמו. טל, מה אתה חושב על העומק והעוצמה והחוזק של הדראפט הזה ספציפי?
אז הדראפט הזה, אותי הוא מרגש יותר מרוב הדראפטים שראיתי, אם לא כולם. ברוב הדראפטים אתם רואים משהו שהוא טופ-הבי, הרבה, או לא הרבה, בודדים שהם באמת פוטנציאלית להיות אול-סטרים, וממש שחקנים שיהיו גיים-צ'יינג'רים וכו'. גם בדראפט הקודם היו משהו כמו 10 שחקנים מאוד, מאוד רציניים, מאוד משמעותיים, שהפוטנציאל שלהם היה גדול. פה יש פה סיבוב שלם שאני יכול לראות הרבה שחקנים שיכולים להיות משמעותיים לקבוצות שלהם בתפקידים כאלה או אחרים, כשהטופ הוא מאוד טופ-הבי, ולאחר מכן הירידות הן ירידות קטנות ברמה, אבל עדיין יש, זה שחקנים עם תפקידים מאוד ספציפיים ויכולות שיכולים להיות באמת באמת משמעותיים.
אני אגיד לך מה אני חשבתי, וגם אמרתי את זה לסתיו לפני שהתחלנו. אני חושב שבדראפט הזה הוא מאוד טופ-הבי, אבל כמעט לכולם בטופ הזה יש איזשהו סימן שאלה גדול מאוד על היכולת שלו, חלקם בצורה פרטנית, נגיד טרי יאנג ופורטר לחלוטין, פורטר עם הבריאות, טרי יאנג עם בוא נראה כמה הוא יחזיק מעמד עם הכוכבות שלו, וחלק שאלות פשוט מדובר בדראפט עם הרבה ביגמנים שהולכים בטופ, וסימן שאלה על החשיבות של ביגמנים ומה הם יכולים לעשות בליגה, אנחנו רואים קבוצות שמתבססות על ביגמנים כרגע לא נמצאות בצמרת, ודווקא מאוד מה שלמדנו בסדרות הפלייאוף, במיוחד ובסדרות יותר מאוחרות, הגמרים המזוריים וגמר, זה שאתה צריך קבוצה שיכולה להחליף, הרבה קבוצות רוצות את זה, שחקנים שיכולים להחליף ולשמור על כמה עמדות, ושחקנים גבוהים הרבה פעמים נהיים מיותרים בשמירה על כל העמדות הללו, בפרים איתם.
אני חושב דווקא שבדראפט הזה, אמנם שחקנים גבוהים וסנטרים והכל, אבל דווקא מדובר בסנטרים שהם ניידים, ונתת דוגמה ספציפית של חילופים על שחקנים שיכולים לשמור על 3-4-5 עמדות, יש את זה בדראפט הזה.
אנחנו נצטרך לראות, כי יש
תיאורטית, כמובן.
זה תיאורטי בלבד. לא, בעיה יכולה להיות אולי קצת פחות עם איתון, קצת יותר עם שחקנים כמו מור במבה והלאה.
אני חושב שהדבר המעניין פה זה שהמון שחקנים יכולים להיות כוכבים יפלו לסיטואציה מסוימת, ולא רלוונטיים אם יפלו לסיטואציה אחרת, אז המון המון פה עניין גם של מה, לאן השחקן ילך, מי תהיה הקבוצה שתבחר בו. אני מאוד מסכים, טל, יש פה המון המון כישרון, אני לא חושב שאתה, בחירות אחד עד אפילו 15, אתה יכול להביא שחקן NBA טוב פלוס פלוס, שזה דבר שלא זכור לנו הרבה זמן, וגם אם אתה הולך בחלקים, חלק האמצע וסוף של הדראפט, אם אתה תבחר טוב את השחקן שאתה תבחר, אתה יכול להביא אפילו סטארטר בבחירה 30.
כן? מרסל לא מסכים. לא נורא.
אני יכול לצנן טיפה את האווירה ואז נמשיך.
צנן.
10 דראפטים שבין 2007 ל-2016, לקחתי לעצמי את הבחירות 4 עד 14, זאת אומרת, בחירות לא יותר 1, לא יותר 1 עד 3, שבדרך כלל מדובר בשחקנים שהם טובים, ועד סוף הלוטרי. שוב, בדיקה שלי, בין 75 ל-80 אחוז מהשחקנים בליגה, מהשחקנים שנבחרו בבחירות האלה, הם במקרה הטוב בינוניים, במקרה הרע לא רלוונטיים אחרי שנתיים, שלוש. אז אני לא אומר שזה מה שיקרה בדראפט הזה, אני רק אומר ש...
אני רק מחזיר אתכם לפני שנתחיל על מה שאמרנו קודם, מדובר בדראפט שלדעתנו, לדעת רובנו, יחסית חזק.
נכון, נכון. אני רק אומר, 80 אחוז שחקנים לא רלוונטיים לא יהיו בדראפט הזה, אבל נראה כמה כן יהיו. זאת אומרת, בכל דראפט יש את הנפילות שאנחנו חושבים ששחקן שיהיה ממש ממש טוב ונופלים איתו. אבל כן, זה נראה דראפט טוב מאוד.
בסדר, בואו נתחיל. יאללה, הבחירה היא של טים דטרויט, נציגות היחידה שלה בתוכנית הזאת שאלה. חצי דקה שלנו על השעון. עכשיו, חצי דקה הזאת היא מיותרת לחלוטין. טל, אני יודעת מה אתה רוצה. אנחנו כולנו יודעים מה אתה רוצה. אתה רוצה את דיאן רייטון.
רוצה
לוקח את דיאן רייטון. אתה רוצה לקחת את דיאן רייטון, תשמע, גם יש פה עניין של פוליטיקה, לא אכנס איתך לזה לריבים על עכשיו, אנחנו ניקח את דיאנדרה אייטון. עוד רגע שתגמר לנו הזמן, טוב, דימה, בוא ניקח את דיאנדרה אייטון. חברים, תרשמו, דיאנדרה אייטון במקום הראשון, נבחר על ידי דטרויט. מה יש לכם להגיד על הבחירה?
אז אני אציין שזו בחירה מאוד ברורה, היא גם בחירה שאתה לא תתאיתה. אני לא רואה מצב שדיאנדרה אייטון לא יהיה כוכב בליגה הזאת, אם הוא יהיה שחקן ששנה את העתיד של פיניקס או עוד שחקן טוב, to be decided, אבל זו בחירה מאוד מאוד בטוחה, הוא השחקן עם הכישרון הגדול בדראפט הזה. אני חושב שהוא סוג של שון קמפ עם כלייה יותר טובה, אם אני מנסה להשוות אותו לשחקן מההיסטוריה, צריך להיות מאוד אמיץ אם אתה פיניקס בשביל לוותר על דיאנדרה אייטון במקום הזה, גם אם אתה ממעריצי לוקה דונצ'יץ' ואני ממעריצי לוקה דונצ'יץ' גם מרסלו, ועדיין לא יודע אם אני פיניקס, היה לי את האומץ לא לבחור בו, אז כן, לא עשיתי לו דבר הנכון.
זה עניין של אומץ, אני מסכים איתך. טל דיבר איתי על זה מקודם, שלמקדונלד לא יהיה את האומץ לוותר בבחירה הראשונה היחידה ב-50 שנים האחרונות של פיניקס סאנס, לוותר על דיאנדרה אייטון וללכת על לוקה דונצ'יץ'. כן, זאת אומרת, דבר היחיד מבחינתי שיכול לעצור אותו מלהפוך לאולסטאר בליגה זה פציעות. אם הוא יהיה בריא, אין מצב שהוא יהיה נפילה.
דאגות לגבי ההגנה?
אז אני יכול...
כמובן.
אני יכול להגיד, קודם כל אין סיכוי שזה לא יהיה אייטון, מקדון אוהב את העבודה שלו וזה לא יקרה אחרת. מבחינת ההגנה, שון מילר, המאמן של אריזונה, בעצם טען שבגלל שהיה להם את ריסטיץ' הוא שיחק הרבה, אייטון זאת אומרת שיחק הרבה כארבע. וארבע בליגת המכללות הם שחקנים נמוכים יותר, שהם מהירים יותר, זה לא באמת הפאור פורדים של הליגה שלנו, והוא עוד הסתדר איתם. הטענות שלו, או הדעה שלו היא שאייטון כסנטר יהיה הגנתית הרבה יותר טוב. נשאר לנו לראות, אני לא חושב שהוא יהיה רע, אבל אם הוא רע, אז הרצפה שלו זה קארל אנטוני טאונס, בעיניי. ולכן שכשהציעו את הראש בראש קארל אנטוני טאונס על הבחירה הראשונה בדראפט, זה היה מבחינתי וטו לחלוטין, גם בגלל השכר, גם בגלל שהוא יותר גבוה ויותר חזק, וגם כי לדעתי אייטון הולך להיות מפלצת... והתקרה שלו היא באמת, באמת בלתי נראית.
אני חושב שאם היינו רוצים, כולנו בטוחים לגבי התקפה שלו, אז בואו איזה, אבל אם הוא יצליח להגיע למצב שהוא קפלה בהגנה, אז מדובר באחד על... וזה לא רצפה גבוהה מדי, זאת אומרת, זה מאוד מאוד אפשרי. דמוי קפלה בהגנה, ואנחנו מדברים פה על שחקן שהוא באמת הול אוף פיימר בטוח ולא...
ההבדל מאיך שאני רואה אותו ואת טאונס באספקט של ההגנה, זה שאני חושב שאצל אייטון זה גם שילוב של מה שטל אמר, וגם זה לא עניין של חוסר רצון או חוסר הבנה, זה יותר עניין של סיטואציה, והאם שחקן בקולג'ים באמת יכול לתת ולהראות את אותם הגנות שיהיה ב-NBA, זה משחק אחר לגמרי, ולכן אולי נדרש לי להראות את ההגנה הזאת שנדרש לנו ב-NBA, הגנה לשחקן שיש לו את האינסטינקטים ויש לו את הרצון, זה משהו שהרבה יותר קל ללמד, אז אני מבין למה החששות של פיניקס מהקטע הזה מירודות, ומסכים כל מה שנאמר פה, אם לאייטון יהיה הגנה פלוס אפילו, לא כמו שאמרת קפלה, הגנת פלוס, הוא פוטנציאל להיות, כמו שאמרת, אול פיימר, אול מולטיפל טיים אול סטאר, זה שם, אתה רואה את זה.
הריט שלו, המוטת ידיים שלו 2.26, המוטת, הגובה ההגעה של הידיים שלו זה 9.3, 9.3 זה בערך 2.5 מטר. זאת אומרת, הוא לא צריך להיות מגן כזה גדול ובעל ידע כל כך גדול בהגנה, מספיק שהוא יהיה מגן בינוני, עם הנתונים האתלטיים שלו, עם הגובה שלו, עם המוטת ידיים שלו, עם הריט שלו, הוא יהיה אדיר.
צריך לזכור שגם הוא, אם רואים את התמונות שלו מההייסקול לעומת השנה, סוף השנה במכללות, הבן אדם נהיה מפלצתי, פשוט נראה כמו גלדיאטור. הדיבור הוא שהוא פשוט לא יוצא מחדר כושר, מוסר עבודה מאוד גבוה, ורואים את זה, הבן אדם עם אחוז שומן מאוד נמוך, שרירי מאוד, חזק מאוד, רואים את זה במשחק, והוא הולך לסחוף את הליגה בעיניי, ואין סיכוי שפיניקס מוותרת
עליו. ועדיין הוא לא יתמודד עם שחקנים בפיזיות שהוא הולך להתמודד איתם ב-NBA. אני לא אומר שהוא לא יצליח להתמודד, אבל לא ראינו ממנו עדיין שום דבר שיגרום לנו לדעת שהוא יהיה שחקן הגנה טוב, או שחקן שיכול להתמודד עם הפיזיות הזאת.
היה לו אגב איזשהו מבחן קטן נגד נועה דיקרסון מוושינגטון, שבעיניי אחד משחקני הפוסט הכי טובים במכללות, ואם לומר את האמת, וזה העלה אצלי את סימני השאלה הראשונים לגבי איתון, הוא תפר אותו, הוא פשוט תפר אותו. גרנטד, מדובר באמת בשחקן פוסט מאוד מאוד מוכשר, אבל זה באמת הראה את החולשות של אייטון. עדיין הוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד גדול, אני לא חושב אני חושב שהוא באמת יעבוד על זה, וזה יראה הרבה הרבה יותר טוב.
מה שחשוב להגיד, ואני חושב שזה ידווה אותנו לאורך הפרק, זה שה-NBA זה עולם אחר, ומהמכללות. ומה שסקאוטים ומה שקבוצות NBA מחפשות, זה את הרצון, כי רצון זה דבר שאפשר ללמד, ואם הוא בן אדם שיש לו מוסר עבודה גבוה, אז זה פרייסלס. הרבה מהדברים האחרים הם וורקבל, אחרי שיש לך בן אדם שהוא מוכן ללמוד. זהו.
קדימה, אני חושב שתורנו, מרסלו.
כן.
מרסלו, הבחירה שלכם, לקבוצה שלכם אנחנו נקרא...
צמד רעים.
צמד רעים.
חשבת על זה מראש. יאללה, זמן שלכם.
אז אני, אם אני סקרמנטו, ההתלבטות שלי היא בין לבחור בלוקה דונצ'יץ', שלדעתי הוא השחקן הטוב שנשאר על הלוח, עם פוטנציאל את השחקן הטוב בדראפט הזה, אל מול העובדה שזה סקרמנטו, יש להם פחד מאלף להיכשל, ובית אין להם סגל שמלא בשחקנים טובים, ולהביא שחקן שיתרום מהרגע הראשון כמו בגלי או פורטר, זה נראה לי משהו שמשקלו, אני חושב שצריך לקחת את לוקה.
לוקה.
ואנחנו בוחרים בלוקה דונצ'יץ'.
אז צמד רעים בוחרים בלוקה דונצ'יץ' במקום השני. טל, אני רואה שיש לך כבר בעיות עם זה.
אני חושב שאנחנו נהנה מלוקה פשוט בשנים הבאות באירופה.
עכשיו אני מתחיל לחשוש לקראת המשך הזה
שלנו. אני יכול להגיד משהו שיסתור את מה שאתה אומר? אני חושב שבפרספקטיבה של עוד 10 שנים קדימה, הוא יהיה השחקן הכי טוב בדראפט הזה, יותר מאייטון.
יש אפשרות כזו בהחלט. אני לא מוריד מלוקה שום דבר.
כרגע אמרת שאנחנו נראות אותו באירופה.
לא, שנה הבאה.
בעונה הבאה, אוקיי.
אני חושב שההצהרות שלו של אולי לא סיימתי עם אירופה לפני כשבועיים שלושה, היו מכוונות לסקרמנטו ואטלנטה. תפחדו, אל תיקחו אותי, כי אין לי בעיה להישאר באירופה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, ולעשות
את מה.
אני מסכים, אני פשוט לא חושב שזה יקרה שהוא באמת יחזור לאירופה, אולי הוא ישכנע את הקבוצות האלה שהם יעשו איזשהו טרייד עליו.
במוקים האחרונים הוא ירד למקומות 4-5, וזה אחרי אטלנטה וסקרמנטו.
אני חושב שזה אולי מה שיקרה, אנחנו... אני לא התייחסתי בכלל לשיקול הזה כשאמרתי שאני צריך לבחור אותו. אני חושב שהאמריקאים, מה שקרה להם, שהם לא מבינים את ההבדל כנראה בין הנקודה שבה לוקה דונצ'יץ' עומד היום, לנקודה ששחקן כמו מרווין בגלי עומד היום. משני סיבות. אחד, מרווין בגלי משחק מול שחקני, מרווין בגלי דוגמה, מול שחקני קולג' אל מול מקצוענים שמשחקים כדורסל שנים, גברים מפותחים שהמשחק שלהם שלם כבר, ולא ילדים שעובדים על המשחק שלהם. הרמה של היורוליג והליג הספרדית גבוהה משל המכללות, או לפחות מרוב קבוצות המכללות. והדבר השני, מרווין בגלי הפסיק לשחק באזור חודש אפריל. לוקה דונצ'יץ' משחק, יגיע ל-90 משחקים העונה. אז ברור שילד בן 19 שמשחק את המשחק ה-90 שלו יהיה עייף, וסוף העונה שלו יהיה פחות טוב מאשר אמצע העונה שלו. זה נקודה אחרת, הרמת ביקורת שלוקה דונצ'יץ' עובר בתקופה הזאת ידי הסקאוטי האמריקאים, עושה לו נזק לא מוצדק, כי הסיטואציה שונה לחלוטין. אני חושב שהוא פוטנציאל ענק, הוא שחקן מוכן שיכול לתת תרומה לכל קבוצה שתבחר אותו מ-day one, לי אני לא רואה סימני שאלה לגבי היכולת שלו להצליח בליגה, זה שאלה רק אם תקבל ממנו גורן דרגיץ' גבוה או קליים שליטה בכדור, או אפילו משהו שאנחנו לא ראינו עדיין. אני חושב שפיניקס, אם לא היה את הלחץ הזה של הבחירה מספר אחד, צריך לבחור בו אחד, או לוותר על הבחירה אחד, כדי לבחור אותו, כי הוא שחקן שאני באמת מאמין שיכול לשנות עתיד של מועדון, כי הוא מקצוען כבר ביום הראשון שלו, הוא שחקן מנצח, הוא מנהיג, וזה כל מה שאתה רוצה לקבוצה כושלת.
הוא מקצוען כבר 4 שנים, הוא מגיל 16 משחק בבוגרים של ריאל. דיברנו מקודם, דביר נראה לי אמר מקודם, על שכל שחקן בדראפט הזה מגיע עם איזושהי מגבלה כלשהי, אם זה אייטון וההגנה שלו, ואם זה טרי יאנג, עם חוץ מהכלייה כל שאר הדברים. לוקה דונצ'יץ' הוא השחקן הכי שלם בדראפט הזה. קשה להגיד שיש איזושהי, הוא אמנם לא...
בטוח בטופ 5.
אין איזשהו משהו שאפשר להגיד עליו שהוא הכי טוב בדראפט הזה, אבל אין לו כמעט חולשות. הוא שחקן הגנה לא רע, הוא לא שחקן הגנה...
פיזית, רק פיזית, פיזית ואטלטית.
פיזית יחסית לממדים שלו ויחסית לגיל שלו, אין לו חיסרון בכלל.
אטלטיות, כן, הרמה האטלטית, הוא לא ברמה של הטופ פרוספקט של הדראפט הזה, אני חושב שזה לא רלוונטי.
זה לא רלוונטי,
זה משהו... סימן שאלה, זה הסימן היחיד שאלה שאני מדביק לו.
זה משהו שכל שחקן אירופאי שמגיע לליגה תוך שנתיים, שלוש, למעשה הופך את הגוף שלו מחדש, אין מבחינה פיזית, אין מבחינה אטלטית. קבלת החלטות, שחקן הוא פוינט גארד, שוטינג גארד, סמול פורד, אבל הוא פוינט גארד בגובה 2.01, קבלת החלטות מעולה, ארוך, מוסר מעל ההגנה, יכולת חדירה מעולה, כליה מבחוץ, אין לו טווח, הוא יכול לקלוע 2 מטר, 3 מטר מהקשת באירופה, שזה טווח NBA, יכול לקחת שחקנים חלשים ממנו ורזים ממנו למשחק בפוסט, יכול לקחת שחקנים כבדים ממנו החוצה, בהכל הוא טוב, יכול לשחק on and off the ball, ראינו אותו בסלובניה עם דרגיץ', שהוא לא חייב את הכדור כדי להיות דומיננטי, והכי חשוב הוא ווינר. כן. בשנה האחרונה זכה באליפות אירופה עם סלובניה, לא הנבחרת... כן, הישגי, בסופו של דבר.
לא,
שחקן, הוא היה בן 18, והוא היה בחמישיית אליפות אירופה, והוא זכה בקבוצה שהיא לא הכי מוכשרת. לאחר מכן לקח את ריאל מדריד לאליפות היורוליג, עם הקבוצה לא הכי מוכשרת, עם קבוצה מאוד מאוד צועה, נבחר לשחקן המצטיין של העונה ושל הפיינל פור, והרצפה שלו היא פשוט גבוהה, לדעתי הרצפה שלו היא הרצפה הכי גבוהה מבין כל השחקנים בדראפט הזה, וגם אם הוא לא יצליח לפתח חלק מהפרמטרים שאולי הוא בינוני ביניהם, יש כל כך הרבה פרמטרים נוספים במשחק שלו, שרע הוא לא יהיה. יכול להיות שהוא להגיע לרמות לטופ של הטופ של הליגה, אבל שחקן טוב ואולסטאר לדעתי בטוח הוא יהיה.
אני אגיד עוד שני דברים, מרסלו דיבר קודם על מה בדרך כלל דראפט נותן, דראפט ממוצע נותן, או מה שנותן בחירות 4-14, בחירה 2 היסטורית היא בחירה הרבה פחות טובה מהבחירה 3 לדוגמה, זה איכשהו יש כזה נחס על הבחירה הזאת, אז זה מקום טוב לקבוע אותה. הדבר השני שאתה אגיד על לוקה דונצ'יץ', בגדול, בוא נגיד והוא לא הופך להיות שחקן טוב, כמו שאנחנו מדברים עליו, כמו שאני אמין שהוא יהיה, אבל עדיין אתה מקבל פה ווינג גבוה עם יכולת כליה מבחוץ, שהמקרה הגרוע זה שחקן שאין קבוצה שלא צריכה אחד כזה.
נכון. בזה זה מסתכם, אנחנו נמשיך עם הבחירה שלנו. טל, אני אתן לך כמה שניות להגיד את מי אתה רוצה ואתה נוכל לאשר או לא.
באטלנטה, מקום שלישי, אני אוהב את מוחמד במבה לשם, אני יודע שזו לא בחירה פופולרית, הרבה אוהבים שם את ג'רן ג'קסון, הרבה מדברים על מרווין בגלי, אולי טרי יאנג השמועות האחרונות, אני אוהב את מוחמד במבה, אני מאוד...
תן לי לזה, אני ממש לא אוהב את מור במבה, ואני רואה בו הרבה סימני שאלה, יש בו גם הרבה זה, אני כן הייתי רוצה לקחת את ג'רן ג'קסון, או אפילו שחקן כמו פורטר, שחקן שהוא סימן שאלה, אבל אטלנטה צריכה איזה סופרסטאר. ונגמר לנו הזמן, אנחנו צריכים לשתול מחדש את העניין הזה של חצי דקה.
בוא נשקול ולוותר
עליו. כי עכשיו אנחנו באיזשהו דיון.
אז בוא ניתן לכם לסיים את הדיון ותבחרו, בוא נוותר על החצי דקה.
אוקיי, למה לא במבה?
אני חושב שהוא... עשיתי להגדיר את זה לסתיו, זה ממש דבר שנורא קשה להגדיר, אבל אני חושב שיש בו איזו מוגבלות. קודם כל, יש את השאלה הפיזית, סנטרים במיוחד בגובה הזה, יש להם בדרך כלל בעיה להישאר בריאים לאורך זמן, ו-7-3 זה דבר ש... כאילו, תראית את פרוזינגיס השנה, תראית כמה מהר אפשר להתפורר. נגיד את זה ככה. דבר שני, וזה גם השוואה שאני רוצה להגיד לפרוזינגיס, גם שחקן בגובה שלו, שהוא אתלט, וגם פרוזינגיס יחסית אתלטי, ויש לו כליה מבחוץ, מאוד מאוד לפעמים קשה לנצל את היתרון הזה של הכליה מבחוץ, כשאין לך באמת יכולת לייצר עצמך מצב, אתה עדיין הכוכב של קבוצה, אתה לא ספוט-אפ שוטר, אתה לא לוקחים אותך כדי שתהיה שחקן שהוא רק עומד בצד ומקבל שלשות שהוא פנוי, לוקחים אותך כדי להיות כוכב, ושאתה לא יכול לייצר לעצמך את הזריקה, מאוד קל להגנה לתרגט אותך, וזה פגע לאורך כל השנה בפורזינגיס, ואני לא רואה את זה קורה אחרת. גם לטון מקר יש זריקה משלוש הזמן, כאילו, הוא לא מצליח לנצל אותה באמת.
דרך אגב, הוא 7-1, הוא לא 7-3.
סליחה.
7-1, 9-7 standing reach, שזה מטורף, זה כמעט 3 מטר, זה...
טל, אני אמרתי, אבל אתה צריך לקבל את ההחלטה.
אם אני מקבל את ההחלטה, אנחנו הולכים עם מוחמד במבה, עזוב. אבל אני כן אגיד לך למה. קודם כל, בעיניי, אטלנטה לא במצב שהיא מנצחת היום, גם לא משנה את מי תביא בדרפט הזה, יש לה 4 בחירות מאוד גבוהות יחסית. היא יכולה באמת לחזק את עצמה בכל מיני שחקני רוטציה מעניינים, כאשר במקום שלישי באמת יכולה להביא שחקן משמעותי. אפשר לדבר על מייקל פורטר ג'וניור, שאני קצת חושש לקחת אותו ב3 בגלל כל העניין הרפואי שבגב וכל מה שלא יהיה. אפשר לדבר על מרווין בגלי, אני יותר רואה אותו כבן פאוור פורד לסנטר, לא באמת יודע מה הוא, מפחד קצת מההגנה שלו. ג'רן ג'קסון ג'וניור, תרגו אותי פה כולם, אני לא סולד. אני חושב שהוא ובמבה בעיניי יש בהם איזשהו פוטנציאל לא להיות סופרסטארים. ג'רן ג'קסון באמת הרים הרבה גבות, הרבה מתלהבים ממנו. אני חושב שמוחמד במבה לפחות הגנתית יהיה מאוד מאוד משמעותי, יהיה כוח מאוד גדול ב-NBA. מדברים על רודי גובר, לדעתי הוא יהיה הרבה יותר משמעותי, גם כי קודם כל יש לו סטנדינג ריץ' הרבה יותר גבוה, הוא אתלטי מאוד. הפחד שלי היחידי ממנו זה באמת הרגליים הדקות, אבל יש לו 26-27% משלוש בעונה, כאשר הוא שינה את הזריקה בקיץ והבן אדם לא מחתי. אמנם זה אימונים וזה בלי שחקן, אבל בינינו אתה רואה את אמביד שיש לו אחוז טוב לשלוש, והסנטר לא מצליח להגיע אליו כשהוא זורק משלוש. ככה שסנטרים שזורקים משלוש בדרך כלל זורקים לבד, ואני חושב שזה... הם לא ילכו על במבה, הם צריכים ללכת על במבה. אם אתה רוצה את ג'קסון פה, לא משנה לי.
לא, אתה קיבלת את במבה, וכדי להתקדם אנחנו נעשה קצת וטויים וכאלה, שבסוף לכל אחד יהיה איזה זכות בחירה. אני אתן לכם להמשיך, כי אני אמרתי את מה שאני חושב על במבה.
מבחינתי לפחות יש 2 שחקנים שהם מעל הדראפט הזה, שזה אייטון ודונצ'יץ', שהם הבחירות 1-2 מבחינתי המאוד קונבנציונליות. שחקנים 3 ומטה מבחינתי, שחקנים עם המון המון חסרונות, סליחה, לא המון המון חסרונות, אבל לא שחקנים שהם מובהקים טובים, שחקנים עם המון חסרונות בהתקפה חלקם, בהגנה חלקם. מו במבה הוא הפרוספקט הכי מעניין מבחינת הדראפט הזה. קבוצה שצריכה שחקן התקפי וצריכה אימפקט התקפי כאן ועכשיו, צריכה ללכת על מרווין בגלי. אני, דווקא בגלל העונה הזאת, וראינו את האימפקט שיש לשחקן מסוג של רודי גובר עם ההגנה שלו, הייתי הולך על האחידה הזאת שקוראים לה מו במבה. שוב, הוא לא, נפילה, הוא לא יכול להיות שחקן הגנה טוב, הוא בטוח יהיה. ראינו ניצנים התקפיים יותר טובים מאשר יש לרודי גובר, ואני עם טל. זאת אומרת, אם אני בבחירה השלישית, אני הולך על במבה.
אני אגב מבין את החשש, הרגליים שלו מאוד מאוד רזות, אבל יש להם את הזמן, הם לא רלוונטיים כרגע, יש להם 2-3 שנים עד שבאמת הקבוצה, הם יהיו בלוטורי, והם יהיו בלוטורי הגבוה, השנה הבאה גם. אבל יש להם איזה 2-3 שנים לדחוף לו המבורגרים ולהכניס אותו למשקולות והכל. הבן אדם יגדל. כן, ידחפו לו במבה, בדיוק. הפוטנציאל שלו להיות השחקן הכי טוב בדראפט הזה הוא גדול מדי, או הכי משמעותי בדראפט הזה הוא גדול מדי, ואני לא הייתי מוותר עליו, גם אם יש סיכוי שהוא ייפצע, גם אם יש סיכוי שהוא אגרי גודן הבא.
אני אמרתי את זה לדביר גם, ו... מו במבה הוא השחקן שאני הכי אוהב בדראפט הזה. אני מאוד אוהב שציינת את ההשוואה לפורזינגיס. זה גם משהו שכתבתי לי, שבאתי אותו לפורזינגיס, רק עם משחק הגנה הרבה יותר טוב ופוטנציאל התקפי מאוד מעניין. אני חושב ש... בראש לי אני מדמיין איזושהי מפלצת הגנתית שמכסה את המגרש, את ה... בשני צעדים מגיעה לקורנר פרי, בשני צעדים מגיעה לזה, עומדת באמצע, סוגרת אותו עם המוטת ידיים הזאת, יש לו אינסטינקטים מצוינים, הוא לא רואה את עצמו רק כמישהו שיתמקד בהגנה, קבוצות, אם אנחנו נלך על הסנטרים האלה, שלא בהכרח... מתרגמים להצלחה, אבל הסנטרים ההגנתיים החכמים שיכולים לעשות סוויץ'ים, יכולים להיות מאוד ולסגור אמצע להיות רים פרוטקטורים, הם כן אלה שהצליחו יותר מאשר הסנטרים ההתקפיים. אז אם אני אקבל רק שחקן הגנה מצוין, אני מבסוט. הדילמה ומה שאתה אומר, אני אומר, אטלנטה צריכה כל כך הרבה דברים, ויש לה כל כך הרבה חסרונות, שאולי מישהו שיבוא וייתן 18-7 מהיום הראשון, כמו מרווין בגלי, מאוד מאוד קוסם בבחירה הזאת, אבל... אני, אם אני GM, אני פשוט לא יכול להשאיר כזה פוטנציאל.
אני אגב לא אומר מרוויל בדלי.
לא, אני לא אומר שזה מה שאתה אומר, אני אומר כאילו, אם אני נכנס לראש על ג'ים של אטלנטה ואומר שמעבר לזה שאין לו כלום בקבוצה מבחינת כוכבים, ויש לו קהל שהוא רוצה לשמור אותו אינגייג', אז אולי לחשוב על מישהו יותר נוצץ, שייתן לך תרומה מדי וואן, יש בזה את הקסם. אני לא חושב שאפשר להשאיר, שזה, להשאיר כישרון כזה ופוטנציאל כזה על הנייה. אני גם חושב שמי שיוותר עליו מעבר לבחירה שלוש, יבכה על זה, וזה תהיה מסוג הבחירות שאנחנו מדברים עליהם, על איך לא בחרו את במבם לפחות שלוש. אני מאוהב בו, שלוש וחצי צעדים, והוא גומר לך את מגרש, זה פשוט פסיכי, אתה לדמיין מה הוא יכול לעשות.
שלושת רבעי מגרש, הוא רץ ב-3.04 שניות, מהיר יותר בהיסטוריה. מהיר בהיסטוריה, יותר מווסטברוק, מדוויין וייד, מג'יימס הרדן, שהיו המהירים עד כה. זאת אומרת, שהוא לא גם איזשהו חסר קורדינציה גבוה רזה כזה.
ודבר אחרון, לגבי כל המשקל והפיזיות, הוא עילה 4 קילו של מסת שריר, מסיום העונה ועד הקומביין, אז הוא כבר שם, וקבוצות NBA עוד עושות זה הכי טוב מכולם, אנחנו תוך שנה נראה שחקן עם גוף אחר לגמרי, תן לי במבה.
בסדר. קדימה, השעון שלכם.
אבל לא קיבלנו במבה.
לא קיבלתם במבה.
לא קיבלנו במבה.
אתם בוחרים.
גם לא היינו בוחרים אותו בבחירה 4 נראה לי, אם הוא היה נשאר.
חברים.
אם היה נשאר אני הייתי בוחר בו.
צמד רעים, אתם המפיס גריזליז, צאו.
אז אני מסתכל על ממפיס, היא קבוצה שהתחתנה עם שני סטארטרים, שני אולסטרים לשעבר בליגה, מר גסול ומייק קונלי, הם גם סותמים את רוב הקאפ שלהם, הם צריכים שחקן שיכול לתרום היום ולהשתלב שם בקבוצה הזאת, אז הם יחפשו, לדעתי, ההתלבטות היא בין מרווין בגלי למייקל פורטר, ובתור קבוצה עם היסטוריית פציעות כל כך בעייתית, אני חושב שהם יפחדו לקחת את פורטר, והם ילכו על בגלי, ואם אני חושב על זה, גם בגלי יכול להיות צימוד מאוד מעניין עם מרגסול, בעיניי זה מרווין בגלי, מרסלו.
מסכים איתך גם באותם שיקולים. זאת אומרת, גם בעניין של עמדות, גם בעניין של חשש מהפציעות של מייקל פורטר ג'וניור, בקושי שיחק העונה, וגם עכשיו בקומביין הוא קצת נפצע והכל. ובחינה התקפית הוא אולי השחקן הכי שלם בדראפט הזה, שחקן גבוה, הוא סוג של 4 כזה, מוטת ידיים של 2.14, קלאונה בדיוק 20, יותר מ-20 נקודות עם 11 ריבאונדר, 37% מ-3, אמנם לא עם הרבה זריקות, אבל זה מראה על איזשהו פוטנציאל של כליה מרחוק, חודר נהדר, סוג של איזושהי חבילה שלמה, והוא מגיע מדיוק, אנחנו זוכרים מי הפורוורד, מי ה-3-4 הקודם שיצא מדיוק, שלקח את בוסטון לגמר המזרח, וגם תקרה מאוד 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 גבוהה.
אז בואו נציג שנייה צמד רעים בוחרים, מרווין בגלי ד'3, כמובן פרשמן מדיוק, 6-11, 21 נקודות בממוצע, אחרי הצגה הזאת, אתה יכול לדבר עליו.
אני רק יוסיף שבעיניי הוא השחקן שפוטנציאל מאוד גבוה לרוקי העונה, הוא יבוא די-1 וייתן מספרים, קבוצה כמו ממפיס תהיה טובה לו, כי הם יכולים להשלים את החוסרים שלו בהגנה, מר גסול הוא שומר מאוד מאוד חכם, ואז אם בגדי לא צריך להיות הרים פרוטקטור, הוא אוטומטית בסיטואציה יותר נוחה לו. לדעתי הוא סקורר ויהיה סקורר לאורך כל הקריירה שלו. אני מסתכל עליו, הוא מאוד מאוד מזכיר לי את מייקל ביזלי, רק בלי האופי של ביזלי וכל הסימני שאלה לאופי שלו שהיו שם. הוא יהיה שחקן שיוכל לתת נקודות, וגם אם הוא יהיה במהלך הקריירה שלו תוביל אותו להיות איזשהו שחקן ספסל של 15-17 דקות, הוא עדיין ידע לייצר שם המון נקודות. אני לא חושב שדווקא האפסייד שלו מאוד גבוה, אני חושב שבגדול אתה מקבל את הפורוורדים, פאור פורוורדים הקלאסיים האלה שיודעים לעבוד בצבע עם קצת משחק חוץ ומיד רייג', סוג של למרקוס כזה, איזשהו תקרה כזאת של 28 הגנה סבירה, זה נראה לי משהו, את המקסימום שלו, הרצפה שלו זה פשוט יצרה נקודות מהספסל.
ציינת איזושהי עובדה מאוד מאוד נכונה, דיברנו מקודם על זה שהוא קולע טוב מבחוץ, ושהוא טוב במשחק מעבר בחדירות, יש לו משחק צבע מאוד טוב, בין אם משחק פוסט ובין אם התמצאות, הוקשתים, מגוון זריקות בתוך הצבע, מאוד מגוון, ושחקן באורך הזה ועם האתלטיות הזאת, שאין לו איזשהו כלי התקפי אחד או שניים שאולי אפשר לנטרל, הוא יכול לעשות נקודות בערך מאיפה שהוא רוצה, הוא יהיה טוב מאוד. הדבר היחיד אולי שיכול לפגוע בו כשחקן שאמור לשחק כ-4, אולי בהרכבים מסוימים כ-5, הוא לא רואים פרוטקטור טוב. זה משהו שאולי הוא יוכל לפתח במהלך השנים, אני רואה אותו יותר כ-4 ולא כ-5.
לא מכירים, גם בכלל הגנה בכלל.
ובתור 4 הוא יהיה קצת כבד ל-40 המודרנים יותר.
נכון.
בגדול, אני מאוד אוהב את מרווין בגלי לממפיס, זה מבחינתי לממפיס, זה היה או בגלי או פורטר, אני רשמתי לי, אני רוצה קצת סוס עם הגריט אנד גריין, לא הייתי רוצה לראות שם את ג'רן ג'קסון ג'וניור, בא לי קצת כישרון עם מה שקורה שם עם ההגנה, בגלי לא ידוע בשל ההגנה שלו, ששבסקי ניסה להחביא את זה עם ונדל קרטר ועם הגנה אזורית, אני לא באמת יודע להגיד אם הוא מגן טוב ואנחנו נראה את זה, אבל אם כבר, אז בגלי לממפיס זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לו. הסיבה היא שזו קבוצה מאוד הגנתית, ואם כבר יש לך בעיה בהגנה, אז זו הקבוצה שאתה הולך אליה, יש להם חור בעמדה 4 שהם לא מצליחים למלא, והוא וגסול, אני כבר לא יודע, גסול ירווח לו עם השלשות, הוא יעשה מה שהוא רוצה בפנים, המסירות של גסול פשוט יפנקו אותו, וכשגסול וקונלי יפרשו, הוא יחזור הביתה לפיניקס.
לדעתי הוא המועמד מספר אחת להיות רוקי העונה הזאת, וגם אם הוא לא יהיה רוקי העונה, לדעתי הוא יהיה קלעי המצטיין מבין הרוקי העונה הזאת.
וואו, יפה.
יפה, סיכמנו. בחירה מספר 5 שלנו.
5, דלס, תמיד.
אנחנו דלס, בחירה מספר 5, יוצאים לדרך. בואו נשים את שני שחקנים שכרגע הכי מובילים על הלוח, זה ג'רן ג'קסון ופורטר. אני טוב עם שניהם, לדעתי. אני מקווה שאתה לא בורח למקום אחר. אני הייתי לוקח את ג'רן ג'קסון, ואני אגיד לך למה.
אין ויכוח.
אין ויכוח?
בכלל לא.
טוב, ברוכים את ג'רן ג'קסון. פאוז, 29-20 שניות. אז בבחירה החמישית, דאלאס מבריקס בוחרים את ג'רן ג'קסון ממישיגן סטייט, פרשמן, 6'11", 236 פאונד. אני מאוד אוהב את הבחירה הזאת, כי אני חושב שיש לך את עושה משחק בשם DSJ, יש לך, וג'רן ג'קסון מספק כל כך הרבה, גם כליה מבחוץ, אתה יודע מה אתה מקבל, יש סיכוי מסוים שאנחנו הולכים לראות את הסנטר, אני יודע שאתם אוהבים מאוד במבה ואני יודע שאני בסביבה עוינת, אבל יש סיכוי שאנחנו הולכים לראות את הסנטר הכי טוב שיצא מהדרפט הזה בג'רן ג'קסון ג'וניור. הוא עושה הכל, הוא יכול לשמור בחוץ, הוא יכול לשמור בפנים, קלה מצוין, מרווח, לא יודע, פשוט נראה לי כמו מניה בטוחה.
אני יכול להגיד כמה דברים לגבי זה. אני מאוד אוהב את דלס לשחקנים, זה מועדון שמאוד, שחקנים מאוד אוהבים לשחק שם, קיובן מפנק אותם, אפשר לראות את זה באמת עם דרק נוביצקי, שהוא פשוט נותן לו כל מה שהבן אדם רוצה. אני אוהב שחקנים ממישיגן סטייט, יש פה שתיים בטופ 10, טופ 11 שלי, והתוכנית כדורסל שם מאוד טובה. הייתי בטוח שמיילס ברידג'ס באמת יגנוב את הבמה השנה, והבחור הזה פשוט הגיע השנה וטרף את כל הקלפים. הוא עושה הכל, חסימות 3.7 ל-20 ומשהו דקות משחק, שזה מטורף. אמנם יש לו קצת הרבה עבירות, אבל זה יירגע עם הגיל, עם הניסיון. הבחור הזה, אני לא יודע איך לאכול אותו, אני חייב לומר שעם ה-39% מהשלוש שלו, אני מאוד אוהב את הריווח. אני אוהב את זה שהוא גם קולע 80% מהעונשים כמעט, שזה דבר שלא רואים הרבה מגבוה. אני חושב שהעתיד שלו מאוד טוב, ובדלס שיכולה להיות סבלנית, ולבנות גם דרך הדראפט עוד שנה אחת ואז להתחזק בקיץ שהוא חזק מאוד בקיץ הבא, זה יכול להיות באמת שני בילדינג בלוקס מאוד מאוד טובים. אגב, יש שמועות של דיאנדרה ג'ורדן שהם הולכים לרדוף אחריו, והם שניהם יכולים להיות מטריה מפחידה, כי הוא יכול גם לשחק 4 והוא שומר על הפרימטר בצורה מדהימה.
אז אני גם חושב שדלס יקחו את ג'רן ג'קסון. אני בניגוד לכם לא כזה מת עליו. דלס ילקחו אותו כי מרק קיובן שנים מחפש סנטר, אם זה היה דיאנדרי ג'ורדן והסכומים המטורפים שהוא שילם לשחקנים כמו אריק דמפיר ורייף לפרנץ, הוא רוצה סנטר כדי לבנות איזשהו עוגן. אני חושב שג'רן ג'קסון הוא יהיה שחקן טוב בליגה, אני חושב שיש לו רצפה מאוד גבוהה ותקרה יחסית נמוכה. אני רואה אותו בטופ שלו מגיע לאיזה סוג של אלונזו מורנינג יותר מלוטש התקפית, כאילו עם סגנון התקפי שיותר מתאים לתקופה שלנו. הוא שחקן, כן, מורנינג, ההגנה מצוין.
אלונזו מורנינג זה וואחד ציפייה, אתה יודע.
לא, אבל אני אומר,
משחק התקפי יותר מותאם לתקופה שלנו, כלומר, בהגנה הוא שם, באינסטינקטים הוא שם, יש לו משחק מאוד מאוד בוגר, הוא פשוט יותר, כמו שסנטרים שאמורים נכנסים היום לכדורסל המודרני, אמורים יותר להיות לעבוד על המשחק חוץ שלהם, מה שפעם לא היה בכלל עולה על הדעת, אז הוא עבד על זה וזה קיים אצלו. הוא גם בממדים די דומה לו, הוא לא כזה גבוה. אני פשוט חושב ש מייקל פורטר וקבוצה כמו דלס, דעתי יש לה יותר את הקרדיט לאמר. מייקל פורטר הוא לפני העונה שלא קרה כלום מבחינתו חוץ מפציעה, הוא היה נחשב 1-2 מבחינת הפרוספקטים, הוא היה אחד השחקנים הכי מדוברים והכי מבוקשים, הוא פשוט לא שיחק ויש לו שחקן פציעה, אז הוא מתחיל להידרדר בדראפט, אבל לדלס שבוחרת 5 ויש את הסבלנות וזה מועדון כמו שטל אמר עם יציבות, לא צריך לפחד לקחת שחקן שהוא פרוספקט שדורש קצת יותר עבודה עם קצת יותר סימני שאלה, מאשר ללכת על מישהו שהוא יותר בטוח. אני גם לא מסכים למה שאני, בעיניי הוא אני, למרות שאני חושב שזה מה שיבחרו, גם זה מה שאני כתבתי, הוא לא הסנדר שאני חושב שיהיה הכי טוב, אני חושב שדווקא הוא אולי הרביעי ברשימה, החמישי ברשימה הזאת, אני לא מהמעריצים של ג'קסון.
מרסל, אתה רוצה להוסיף?
כן, אם אני דלס, אני בוחר בו, בגלל שכל הזה שסתיו אמר, שהם שנים מחפשים את המחליף, את היורש לטייסון צ'נדלר, והוא מבין הסנטרים שנשארו עד כה בדרפט, הוא א' הכי טוב, וב' הוא הכי, שחקן שהכי מותאם. אם אני כמרסלו אמור לבחור את הבחירה החמישית הזאת, אני הולך על מייקל פורטר ג'וניור, מבחינתי הוא בעיקר אימור, בגלל שבאמת לא ראינו אותו מאז שהוא יצא מהתיכון למעשה, כשהוא יצא מהתיכון הוא היה פרוספקט מספר אחד, הוא אמור לבחר בבחירה הראשונה, וכל הפציעות במהלך העונה הזאת קצת דרדרו אותו. אני חושב שמייקל פורטר, אם הוא בריא, הוא שחקן שניתן יהיה לבנות סביבו איזשהו פרנצ'ייז, הן מבחינה התקפית והוא שחקן הגנתי לא רע, ואם אני דלס, לעשות את השינוי, למעשה במחשבה של המודון, מעידן דרק נוביצקי לעידן הבא, זה משהו שמייקל, שג'רן ג'קסון לא יכול לעשות, אני הייתי הולך על מייקל פורטר ג'וניור, אבל אני חושב שדלס ילכו על ג'רן ג'קסון.
אני לא רוצה להרחיב יותר מדי כרגע על פורטר, בגלל שאנחנו כנראה נדבר עליו מאוד מאוד בקרוב, אבל יש משהו שנוטים להתעלם בו, מה שסתיו אמר מקודם, שהוא כן היה אחד מהטופ פרוספקט במדינה בשלב התיכוני, ואחרי זה בכל הטורניר המקדונלד והדברים האלה, אבל הרבה שחקנים מגיעים למצב הזה, ובסוף, אחרי שנה אחת של קולג' הם פתאום יורד בדירוג שלהם, כל מיני אוג'י מיואים כאלה, שבסוף כאילו לא מגיעים למצב.
כן, אבל יש כאלה שהדירוג שלהם יורד בגלל שראינו אותם בשנת מכללות וראינו שהם באמת לא מספיק טובים.
נכון.
את פורטר לא ראינו.
יפה, אבל כאילו הוא נשאר באיזה רמה שיכול מאוד להיות שהוא יורד ממנו, פשוט לא ראינו אותו
יכול להיות. אני רק אומר שאני
תמיד או שלא.
לא, אבל זה מה שאני אומר. אם שחקן יורד כי ראית אותו והוא לא טוב, סבבה. אז אם שחקן לא ראית אותו, אתה יכול להניח שהוא ירד, אתה יכול להניח שהוא יעלות. אין לך שום דבר לבסס את זה.
אני אישית הייתי מאמר על האניגמה של מייקל פורטר שלא ראינו, ואנחנו יודעים אולי מה הפוטנציאל שלו, מאשר ג'רן ג'קסון שהתקרה שלו, כמו שאמרתם מקודם, היא לא הכי גבוהה, זה שחקן שיכול לתת לך תרומה מאוד טובה.
זה מה שהם אמרו, זה לא מה שאני אמרתי.
אוקיי, אז אבל אני מקבל, זאת אומרת, אם אתה שואל אותי מה דלס יבחרו, דלס יבחרו בג'רן ג'קסון, אני יודע.
בסדר. קדימה, הבחירה שלכם, אתם כמובן אורלנדו מג'יק, צמד רעים, צאו לדרך.
אני כרגע הסברתי את מי, אני הייתי בוחר, אני הולך על מייקל
פורטר ג'וניור.
גם לחלוטין שם, הוא גם מי שהאמנתי שיפול להם במקום השישי, שעשיתי את המוק שלי. בעיניי, חוץ מבריאות, לי אין סימני שאלה לגבי השחקן הזה. הוא יהיה מכונת התקפה משומנת, הזריקה, הגודל, הגובה, אולי הוא קצת צריך לשפר את הכדרור שלו, כדי באמת להיות שחקן בלתי עציר, אבל המקום שבו הוא נמצא, עוד פעם, כשמדברים האם יהיה בריאות, בחירה מאוד רורה, מייקל פורטר, שחקן, עם שחקן מצוין, עוד אחד מהשחקנים שאני מאמין שיהיה להם אולסטר, שהם אולסטרים מהדרפט הזה, ולקבל אותו בשש זה נראה לי מציעה.
אז רק אתם בוחרים את מייקל פורטר ג'וניור, נציג, פורוורד ממיזורי, פרשמן, לא שיחק הרבה בעונת הפתיחה שלו, אבל שחקן שהוא 6-10, 211 פאונד, 7 פיט ווינספן, רק בן 20, מכאן אתם יכולים להמשיך.
או בחלק מהמקרים הוא משחק כגארד, רוב הזמן הוא משחק כ3-4, אבל הוא יכול לשחק כגארד, יש לו את הכלייה מבחוץ, יש לו את החדירה, ארסנל התקפי מאוד מאוד מגוון, כלייה רכה ל3, יכול לכדרר טוב מאוד יחסית לשחקן בגודל שלו, ושוב, התקפית, אמרתי מקודם שמרווין בגלי השחקן ההתקפי הכי טוב בדרפט הזה, מבחינתי מייקל פורטר השחקן ההתקפי השני הכי טוב, הן בגלל הגיוון שלו והן בגלל שהוא יכול לשחק בכמה עמדות, ואם הוא ישפר את ההגנה שלו בכלל.
בואו נדבר על התאמה לאורלנדו. אורלנדו עשתה איזשהו מהלך להשיג, כאילו, הפרוספקט הבא של ג'ונתן אייזק, הוא כבר פורוורד במקום הזה, אני חושב שהוא הפריע אחד, שתהיה הפרעה אחד לשני? כי אני לא, אבל
אני חושב שבמצב של אורלנדו תבחרו את השחקן הכי טוב על הלוח ותסתדרו משם. אם ידריכו אחד עליהם על היבלות של השני, אז למישהו מהם יהיה טרייד וליו מסוים שתוכל להשיג איזשהו משהו שווה. אתה לא יכול לחשוב אם לוותר על שחקן כמו מייקל פורטר, כי יושב לך ג'ונתן אייזיק על הספסל, בייחוד שבעיניי אין שחקן שיותר מתאים להם ממנו. אחריו יש איזה קצת ירידה מסוימת. לא, בוחרים את השחקן הכי טוב על הלוח, ואני חושב גם שהם יכולים לשחק ביחד בלי שום קשר.
זו הייתה התשובה שהייתה.
הם יכולים לשחק ביחד, הוא יכול להיות 4, הוא יכול להיות 3, אפילו 5 ו-4.
צריכים לראות מה קורה עם אירון גורדון במהלך הקיץ. אם אירון גורדון מפנה את המשבצת של ה-4 שם, אז הם יכולים לשחק שם ביחד כ-3 ו-4.
מפנה לפיניקס.
אני חושב, לא משנה. אני לא חושב שזה קורה, אני חושב שהם די, כאילו, אורלנדו will match כל דבר ש...
אבל כמו שסתיו אמר. זה טעות,
אבל זה לפרק אחר.
זה כמו שסתיו אמר.
זה לא טעות שהם יהיה, זה פשוט טעות לעשות את זה.
הם יקחו את השחקן הכי טוב שנשאר עד עכשיו, וזהו.
בסדר, עוד משפט, מילה, דיברנו מספיק, תורנו?
קדימה.
אז אנחנו שיקגו בולס, בבחירה השביעית, ואנחנו יוצאים לדרך, טל.
יש לך מישהו שמעניין אותך? או שאני ירוץ.
מעניין אותי ונדל קארטר. מה אתה חושב?
אין לי התנגדות בגדול, אני חושב שזה יהיה או ונדל קארטר או מיילס או מיקל ברידג'ס. מה שהם בעצם צריכים, אני נורא אהבתי את קריס דן שם השנה, למרות הפציעה, למרות שזה התחיל חלש, למרות שהרבה דברים. אני מאוד אוהב את קריס דן עוד מתקופת המכללות, ואחרי ששמעתי את הפודקאסט שלו עם ווג' והבנתי מה הבן אדם הזה עבר, אני הבנתי שזה כדורסל קטן עליו. אז אני לא חושב שרק אז הם יתרגטו, בטח לא בדראפט, כשמה שנשאר זה טרי יאנג, קולין סקסטון, שי אלכסנדר וכאלה. אני חושב שזה טרי יאנג, ונדל קארטר או מיקל ומיילס ברידג'ס. סליחה, לא טרי יאנג. ונדל, מיקל ומיילס. אז אם אתה רוצה ללכת עם ונדל, אין לי שום התנגדות עם זה.
אני חושב שיותר קל לשחק עם... קודם כל אני רוצה להגיד, אני חושב שאני לא כל כך בטוח לזה שקריס דן, שיקגו רואים בו בתור הרכז העתיד שלה, ואני חושב שזאת בעיה. אני לא בטוח שהם יבחרו בוונדל קארטר, ואני חושב שהם צריכים לבחור בוונדל קארטר.
גם אני.
אני רואה אותו משתלב טוב עם מרקנן. אני חושב שהם יכולים לשחק ביחד ב-4 ו-5 כשני הגבוהים בצורה מאוד מצוינת, שאחד מרווח יותר, אחד עובד יותר טוב מתחת הסלים. אני חושב שזה פיט טוב. מיילס ומיקל כמובן שחקנים מצוינים. אני עדיין מעדיף את המסה שוונדל מספק.
אני אהיה קצת יותר. גם ונדל קארטר קולה 41% מהשלוש, 58% מהשדה ו-73% מהעונשין. אין לו באמת חולשות מבחינת אחוזים מהשדה. הוא דאבל דאבל מהלך כבר במכללות כמעט. הבן אדם באמת גם שחקן הגנה מאוד מאוד טוב. בתור שחקן הגנה הוא בעצם זה שהחביא את בגלי כל השנה, שהתחבא בצל שלו. בגלי היה יכול לעשות מה שהוא רוצה בהתקפה, ובהגנה יש את קארטר, אז אפשר לנוח. אני מאוד אוהב אותו, אני חושב שהוא שחקן גם אינטליגנט, עם IQ כדורסל מאוד גבוה, בטח בהגנה. אני איתו, אין לי בעיה עם זה.
טוב, אז אני אציד את הבחירה שלנו ואז תוכלו לזה. אז ונדל קארטר ג'וניור, אמרנו דיוק פרשמן, בין 19, 6, 10, 7, 4, 7, 4 וחצי ווינספן, מאוד מאוד סנטר מאוד קלאסי כזה אפשר להגיד, אבל גם כן, אני חושב שסנטר קלאסי זאת המילה. סתיו,
אני אוהב את הבחירה הזאת. בעיניי הוא, דרך אגב, עוד שחקן שאני מאוד אוהב, הוא שחקן שאני יותר אוהב מג'רן ג'קסון לדוגמה. אני חושב שהמספרים שלו בקולג' הם נמוכים, כי זכרו לי שהוא שיחק עם שחקן שעשה 20-11, והגיע ככוכב היותר גדול, ולמרות זאת במשחקים מסוימים, ונדל קארטר נראה כשחקן היותר טוב מבין שניהם, הוא כבר שחקן הגנה טוב, הוא שחקן מאוד מאוד יעיל, אייק, כמו שטל אמר, אייק הוא כדורסל גבוה, תוכנית כדורסל נכונה של דיוק, שילוב לדעתי מושלם עם לורי מרקנן, עם אני שיקגו, יכול להעלים את החסרונות שלו, יכולים לעשות משחק פנימה החוצה של שני גבוהים עם אותו ממדים, בחירה מצוינת, שחקן מצוין, אני אוהב אותו.
אמרתם הכל, הוא גם משלים הגנתית את מרקנן, מרקנן כשחקן גבוה לא שומר הכי טוב בצבע, הוא לא רים פרוטקטר טוב, זה משהו שוונדל קארטר יכול לחפות, והמשחק 4-5 בין שניהם יכול להיות נהדר, מסכים איתכם.
אכן, לורי פרוטקטור, שלכם?
כן?
אז אתם קליבלנד, ויש לכם את הבחירה השמינית. צאו לדרך.
אנחנו קליבלנד עם לברון או בלי לברון?
כן, זאת השאלה.
אתם כרגע לא יודעים.
ברור. בעיניי קליבלנד יחפשו איזשהו בול הנדלר שיוכל להתחיל התקפות. אם אנחנו מדברים על השניים שבדירוג הזה נמצאים הכי רלוונטיים, זה סקסטון ויאנג. אני חושב שסקסטון, השחקן שהם יבחרו, זה המוכנות שלו והקשיחות שלו יתאימו להם, וגם על פניו נראים יותר מתאים לליגה, ופלוס העובדה שידוע שלברון אוהב אותו, והם ירצו לרצות את לברון בניסיון נואש להשאיר אותו, אני חושב שהם יקחו את קוין סקסטון, וזה גם נראה לי הדבר יותר נכון מבחינתם לקחת, יש לו איזשהו אפסייד, זה מי שאני מציע, מרסלו?
אני מסכים עם השיקול שלך, של בול הנדלר שיוריד קצת את האומס מלברון, ולברון באמת אוהב את סקסטון, ככה שאם לברון יגיד להם לבחור אותו, הם יבחרו בו. אני חושב שבגמר ראינו שמה שהם צריכים כדי להתמודד מול קבוצה בסדר הגודל של גולדן סטייט, שזו קבוצה שאם הם ירצו לקחת אליפות שנה הבאה עם לברון, יצטרכו כנראה להתמודד איתם, זה עוד איזשהו שחקן ווינג, אתלט גבוה עם כליה מבחוץ, שאת זה אחד הברידג'סים ייתן, ואני אלך על האורך של מיקל ברידג'ס, הוא 2-0-1 עם אותת ידיים של 2-18, קולע העונה 42% ל-3 ב-6 ניסיונות, שחקן הגנה מעולה גם ברמה האישית וגם ברמה הקבוצתית, יכול להחליף על 4 עמדות, שזה בדיוק מה שהיה חסר לקליבלנד בגמר, והוא בא מתרבות מנצחת, הוא בא מבילנובה, שזה תמיד טוב. אז אני הולך איתו, אבל
אני אסביר למה אני חושב שהם לא ילכו זה לפני שאנחנו נקבל את ההחלטה, כי אני חושב שלצד זה שמיקל, סליחה, מיקל ברידג'ס יהיה מאוד מצוין ליד לברון, בצד שני אתה צריך גם להיות מוכן לזה שהוא לא יישאר, ואז במקרה הזה אתה מקבל בעצם שחקן שאתה לא יכול לבנות פרנצ'ייז סביבו, כי הוא צריך קצת יותר עזרה, והוא לא השחקן הכי יוצר, ולכן קולין סקסטון נראה לי יותר טוב, אני אתן לך לקבל את ההחלטה.
לא, אני איתך, שוב, אני לא נגד קולין סקסטון, והוא יהיה בחירה טובה. דבר אחד לגבי מיקל ברידג'ס,
הוא אחד משני ברידג'סים.
כן, לא, זה כן. טוב, לא משנה, יאללה, אני איתך, סתיו, יאללה. קולין סקסטון.
קולין סקסטון.
אז, עם הבחירה השמינית, אנחנו שמינית, קליבלנד קוולירס בוחרים את קולין סקסטון, פרשמן באלבמה, פוינט גארד, בן 19, 6-1, 183 פאונד, 6-7 ווינגספן, 19.2 נקודות, 3.8 ריבאונדים, ו-3.6 אסיסטים. טל, מה אתה חושב על הבחירה שלהם?
אצלי קליבלנד לוקחת את קולין סקסטון, לא בגלל שאני רוצה שהם יקחו אותו, אני חושב שהם באמת יכולים לקחת אחרים, וזה אולי יהיה נכון, אבל באמת העניין שאם לברון נשאר, לברון לא נשאר, הם צריכים לקחת מישהו שיהיה מתאים להם לשני הסינריוז. קולין סקסטון הוא שחקן שאפשר לבנות סביבו, כי הוא יכול גם ליצור לעצמו, גם אני מקווה למסור לאחרים, עד כה הוא לא הראה שהוא שחקן מוסר, אבל יש את הטענה שבאלבמה לא היה למי למסור. קולין הוא שחקן שהוא סקור פרסט פוינט גארד, זה משהו שהיה חסר לקליבלנד בגמר, זה לא יעביר אותם את השלב הבא גם אם לברון יישאר, אבל זה בהחלט ייתן להם עוד כוח אש בהנחה והם יגיעו שוב לגמר. זה שחקנים, כמו שסתיו אמר, זה סוג השחקנים של לברון אוהב, ואני לא אזכיר מה קרה בפעם האחרונה של לברון המליץ לקבוצה לקחת רכז, אבל
זה הבחירה 30, אבל
בסדר, רכז, אבל זו הבחירה גם הנכונה להם בעיניי.
אני אגיד לך מה אני חושב רגע. לא, מרסל, אל תעשה את זה. אני אגיד לך מה אני חושב רגע לגבי קולין סקסטון. אני חושב שהוא כישרוני בטירוף, ואני יודע שאני אהיה בדעת מיעוט גם בזה. אני לא חושב שהוא הפוינט גארד הכי טוב בדראפט הזה.
גם אני, אתה לא במיעוט. בכלל לא.
יפה. מעניין עם
כל הרשת החברתית יודעת שאני לא אוהב את סקסטון אגב.
אוקיי, אז אני פספסתי את זה איכשהו.
איכשהו.
בכל מקרה, קולין סקסטון הוא הפלוז שלו יהיו מאוד 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 ממשיים, יוחד בסדרות פלייאוף. אני מאוד חושב שהתרגלתו אותו בהגנה, אני חושב שהוא ברמות האלה כבר צריך הגנה קצת יותר טובה. והשאלה, איך אתם רואים אותו בתור, נגיד, דמיאן לילארד כזה בטופ שלו? זה
יהיה סטפון מרבורי.
סטפון מרבורי זה אפילו פחות
דמיאן לילארד זה תקרה מאוד מאוד גבוהה.
לא, אני אומר, באופטימום?
לא, הוא לא יהיה שם, סטפון מרבורי יותר
אני מאוד מסכים עם הסטפון מרבורי של אני חייב להגיד, אני לא מת על קולין סקסטון, אני גם באמת לא בטוח שהוא רכז הכי טוב בדראפט, אבל הם לא יכולים לבחור מישהו אחר בבחירה 8, הם מועמדת קלאסית מבחינתי לטרייד דאון ולקבל יותר בחירות, אבל עדיין אם צריכים לקחת שחקן עם פוטנציאל להפוך להיות כוכב, ובואו לא נשכח, סטפון מרבורי אומנם שחקן מאוד אנוכי, אבל
18-9, כן.
כן, הוא שחקן נהדר שהוביל קבוצות אפילו לפלייאוף שהאיטוס עם קווין גרנט הם לא היו בפלייאוף. אפילו לא עונה אחת, סליחה. בטוח? אוקיי, סליחה.
אולי עונה אחת, אבל אני די בטוח
שלא. לא, הם היו בפלייאוף, הם לא עברו סיבוב ראשון.
לא, אני חושב שהם היו, לא משנה. אני חושב שהוא אם אתה מקבל סטפון מרברי בבחירה 8, אתה לא מצטער על זה, אתה רק מקווה שתצליח לשנות לו את ההרגלים. גם אני לא חושב שהוא כזה טוב, אבל אני לא רואה אופציה יותר טובה לקליבלנד במקום הזה, במיוחד נוכח העובדה שהם צריכים לחפש מישהו שיוכל להיות מספיק משמעותי, גם בהנחה מאוד סבירה של לברון לא יישאר שם.
כנראה שמדי וואן, אם הוא יגיע לקליבלנד בהרכב הזה, אז מדי וואן הוא יהיה פוינט גארד הכי טוב, המתחרה שלו על העמדה וג'ורג' היל.
נכון לעכשיו,
אני לא יודע עד כמה הוא משדרג אותם.
אני חושב שהוא, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא טוב לסינריו של לברון נשאר או לברון עוזב, זה לא משנה. אם אני יודע שלברון נשאר, אני לוקח מישהו אחר, בוודאות, אבל זה אני צריך לדעת שלברון נשאר. אם אני לא יודע, אני צריך מישהו שאני יכול קודם כל לבנות סביבו, שאני יודע שיש מישהו שיכול לתת לסקור, שיכול ליצור. הבעיה שלי עם קולין סקסטון, בתיכונים הוא מסר חצי אסיסט למשחק. עכשיו, בעונה שלמה הוא מסר 3.6 אסיסטים למשחק, זה כלום. טרי יאנג גם לא היה לו עם מי לשחק, והוא נתן 8.7 אסיסטים למשחק, אז יש לי בעיה עם קולין סקסטון, אני לא אוהב רכזים שלא מוסרים, עם כל הכבוד למרברי, שגם היה בפיניקס כמה שנים, ובאמת נתן היילייטים, והיה שחקן מדהים, אינדיבידואלית, הוא לא סוחב קבוצות קדימה, והוא לא משפר את האחרים סביבו. ככה אני רואה את סקסטון, אני אולי קצת קיצוני, ואני משפט על זה הרבה, אבל אני אמות על החרב הזו, ואני חושב שסקסטון הוא לא כמו שעושים ממנו, אני אולי טועה, אבל לקליבלנד, למצב הנוכחי, best player available בשבילם זה קולין סקסטון.
אז אני רק אגיד, מנסות הטימברוולבס הגיעו פעמיים לפלייאוף בעידן סטפון מרברי, אף אחד בסיבוב הראשון, ב-97 ו-98.
ניצחו משחק אחד?
לא. כן.
כן, אוקיי.
כן, כן, כן.
טוב, טוב,
צ'י. בסדר. הבחירה הצ'יטי שלנו, טל? ניו יורק?
כן.
תתחיל.
ניו יורק.
תורך להתחיל.
ניו יורק, תראה, נכון לעכשיו best player available זה טרי יאנג, הבלאסטור בסט הכי גדול
בדראפט הזה?
בדראפט הזה כרגע.
אם מוציאים את הפציעות של...
כן, כן.
שמישהו שיש לו פציעה מסיים את קריירה בצורה מוקדמת.
אני מאוד אוהב דווקא את... אהבתי את ונדל קארטר, אין לנו אותו כבר על הלוח, אבל אני מאוד אוהב את מיקל או מיילס ברידג'ס שם. אני לא רואה אותם בוחרים מישהו שהוא לא טרי יאנג, אבל אני רוצה את מיילס ברידג'ס שם, אבל... עזוב, זה לא יקרה, טרי יאנג.
לא, אבל אנחנו בוחרים את מה שאנחנו רוצים.
מה שאנחנו רוצים, מיילס ברידג'ס.
אפשר מיקל? או שזה...
אין לי בעיה גם עם מיקל, אני חושב שמיילס יותר טוב, אבל אין בעיה. אני רוצה סמול פורד או איזה סנטר לניו יורק, אני לא חושב שהם צריכים רכז עם כל מה שקורה להם שם.
אני מסכים לחלוטין, אני גם לא איבדתי תקווה בפרנקי ניליקינה, לא יודע לגבי בולהנדר, אבל ללא ספק מישהו שמוביל בבקרוט, לפחות בצד ההגנתי. סמול פורד נשמע לי כמו רעיון מצוין, זה משהו שאין להם כרגע. עיקר הבעיה עם פורזינגיס, כמו שדיברתי, שדיברתי אל מור במבה, זה עם הבעיות, ראיתי המון ניקס השנה, אל תשאל אותי למה. השמירה, נותן לי פרצופים, הבן אדם שראה כל המשחקים של פיניקס השנה.
אני אוהד פיניקס, יש הבדל.
בסדר. הם צריכים מישהו שיקח את השומרים מפורזינגיס, השמירה עליו כבדה מדי, מישהו שנותן קליעה מבחוץ, בגלל זה גם אני מעדיף, אחת הסיבות שאני מעדיף את מיקל על מיילס, וזהו.
מיילס גם קולע מ3 יפה, שיפר את זה 36%, אבל אין ספק שעובדים 3.5, אני מסכים. אני פשוט חושב שמיילס ברידג'ס יש לו, אני איתך אגב, אפשר לנוע למיקל ברידג'ס חופשי.
אז בוא נציג.
תעשה את הנעילה שלך.
בוא נעשה את הנעילה. אז במקום התשיעי, ניו יורק ניקס בוחרים במיקל ברידג'ס, סמול פורד מווילנובה ג'וניור, 21.7, זה הגיל שלו, 6-7, כן, יודע. 17.7 נקודות למשחק, 5 ריבאונדים למשחק ושני אסיסטים, כולה שלשות ב-43.5%. כן, בוא נמשיך.
מה שהתחלתי להגיד זה שאני חושב שהצורת משחק של מיילס ברידג'ס היא הרבה יותר אקספלוסיבית, הרבה יותר אגרסיבית משל מיקל ברידג'ס. מיקל ברידג'ס יותר פסיבי, אוהב לזרוק שלשות, אוהב לנהל קצת את המשחק. אני אוהב שחקנים שהם יותר go-to, יותר נכנסים, מטביעים, עושים הרבה יותר בלגן וטררם, אבל יכול להיות שליד פורזינגיס הוא צריך את המנהיג השקט הזה, את הבן אדם שעבר קצת הצלחות ותארים במכללות, בהחלט מתאים.
אז אני לא אוהב את הבחירה שלכם.
Ooh.
אפילו מאוד לא אוהב את הבחירה שלכם. דבר ראשון, אני מאלה שחושבים שטרי יאנג יהיה שחקן טוב בליגה, ואני חושב שטרי יאנג משתלב יופי עם פרנקי נילקינז, כי זה בדיוק הגנה והתקפה, ויכולים להשלים אחד השני. אמרת שאין להם סמול פורד, אבל הם משלמים 72 מיליון לטים ארדווי ג'וניור, שיכול להיות שחק גם כסמול פורד, גם בווינג. ואם כבר אתם הולכים על הברידג'סים, פשוט בחרתם את הברידג'ס, זה לא נכון, כי מיקל ברידג'ס הוא שחקן טוב, אני חושב ש... אבל צריך להסתכל עליו כסוג של אוטו פורטר ג'וניור, ומה שהניקס צריכים, אם כבר הם הולכים על ווינג, זה הרבה יותר את מה שמיילס ברידג'ס מביא למשולחן, שזה הרבה יותר קופצנות, יותר אתלטיות, משחק קצת יותר אקטיבי, אמנם פחות קליעה, אבל הרבה יותר מתאים למה שחסר להם, אם אתה מחפש את הווינג הזה, אז דעתי בחרתם לא טוב. מה שלדעתי הולך לקרות פה עכשיו, זה הידרדרות של טרי יאנג, כי אם לא הניקס, אם לא הניקס בתשע, אני לא חושב, טוב, זה כבר יהיה בחירה שלכם, אני לא חושב ששרלוט תיקחו אותו ב-11, אבל אנחנו, פילי ב-10, אני כבר יכול להגיד לך שאנחנו לא נבחר אותו, אבל אני לא אוהב את הבחירה הזאת, ואני חושב שזה לא השחקן שהניקס צריכים, אם רוצים להמשיך לצבור כישרונות ולהתקדם קדימה.
אני כן הולך איתם על מיקל ברידג'ס, דיברתי עליו מקודם, עד כמה אני אוהב אותו, את האורך שלו ואת האתלטיות שלו ואת הכלייה שלו מבחוץ, אני מסתכל על הניקס, אם הם בוחרים בו, איזה אורך מטורף הולך להיות להם, ניליקינה כרכז, רכז ארוך, פורזינגיס ישחק כ-4 או כ-5, שחקן של 2.20 ומשהו שיכול לשחק בחוץ בפנים, מיקל ברידג'ס מוטת ידיים של 2.18, יכול לשחק כ-3 וכ-4. לפחות 3 שחקנים שיכולים לסגור לך כל נתיב מסירה אפשרי במשחק הזה, ושוב, הוא לא רק שחקן הגנב, הוא לא רק ארוך, הוא קלעי טוב מבחוץ, יכול לפתוח את המשחק סביב פורזינגיס, פורזינגיס יכול להפך לצאת החוצה, לפתוח את ההגנה עבור מיקל ברידג'ס, ואני כן אוהב את הבחירה הזאת.
יופי. אנחנו נמשיך?
קדימה,
פילדלפיה 76ers, זו הבחירה העשירית, היא שלכם.
אז בעיניי זו התלבדות בין שני שחקנים, השחקן היותר דעתי טבעי לבחירה הזאת זה מיילס ברידג'ס, ההתלבטות שלי היא בינו לבין שחקן שאני מאוד אוהב, ואני חושב שהקבוצה שבה הוא שיחק, בעונה שבה מחרבה הוא שיחק, גרמה לאנשים לא לראות כמה טוב הוא, וזה קווין נוקס. ואני, אם אני פילדלפיה, אני מעדיף את קווין נוקס, אבל מבחינתי מיילס ברידג'ס הוא בחירה מצוינת, ואז אני אלך עם מה שאתה חושב מרסלו.
מיילס ברידג'ס.
אוקיי.
תנעל.
נעלנו. אז, איפה הוא נמצא? כל הנתונים שלו, בוא נמצא את זה. בסדר, אז פילדלפיה 76ers בוחרים במיילס ברידג'ס, סופמור ממישיגן סטייט, בן 20, פורוד כבר אמרנו, לא אמרנו, 6-7 אפשר להגיד, 7-foot wingspan, 17.1 נקודות, 7 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 36.4% מהשלוש.
אז זה סוג השחקן שבכלל, סוג השחקנים שהליגה היום מחפשת אולי טיפה יותר גבוהים, אבל עדיין שחקנים שפוטנציאל של 3&D במקרה הגרוע, מעבר לזה יש לו בול הנדלינג לא רע, הוא מתוכנית כדורסל טובה, יש לו הרגלי כדורסל טובים, יש לו אינסטינקטים טובים למשחק, וזה בחירה 10 לקבל שחקן כזה, שגם כן יהיה קצת יותר בשל, כי הוא שחקן שהוא סופמור, ולקבל שחקן בחירה 10 שיכול לתת לך תרומה day one, במיוחד שהוא מגיע לסיטואציה מאוד נכונה, זה בחירה מצוינת, וזה מקום מצוין בשבילו.
אני מאוד אוהב את הבחירה שלכם, לא הזכרתם בכלל וחבל את החיבור שלו לפילי, קבוצה שכבר עכשיו נמצאת במקום שיכולה לרוץ, שהיא מוכנה לרוץ, צריכה שחקן שהוא מוכן, במיוחד אם היא שמה את המטבעות שלה כרגע, או את כל הביצים בסל מרקל פולץ, עוד שחקן שהוא 3&D, אף פעם אי אפשר לטעות בזה, ראינו את זה בפלייאוף כמה שהם צריכים שחקנים כאלה. אני מאוד אוהב את הבחירה.
מסכים, כמו שאמרת מקודם, הוא סופטמור, הוא לא רוקי, והוא מגיע לאיזושהי סיטואציה שהיא מאוד מאוד מוכנה בפילדלפיה, זאת אומרת, זה לא משהו שהוא, זה לא שחקן שצריך להתחיל לגדול יחד עם הקבוצה, זה שחקן שמגיע לסיטואציה מאוד מאוד נוחה, יש לו כמנטור במרכאות את רוברט קובינגטון, שהוא סוג השחקן פחות או יותר הטרנדי שהוא כמוהו, שחקן שיכול ברכבים מסוימים לשחק יחד עם קובינגטון במקום שריץ' בארבע, ואז הגנה בפרמטר מטורפת.
או הפוך להיות שתיים.
נכון, נכון. שחקן שמאוד מאוד מגוון בהרכב הזה של פילדלפי, שהוא גם ככה מאוד מאוד מגוון, ואז אני הולך איתו לגמרי.
אני חושב, קודם כל, שאתם אומרים 3&D, זה שחקן שקלה כמעט 18 נקודות למשחק במכללות, וזה עוד אם אני לא טועה, הייתה ירידה מהשנה הראשונה, אבל אני לא בטוח לגבי זה. זה שחקן שהוא אחד האהובים עליי כבר שנתיים במכללות במישיגן, ואני זוכר שכשעוד הוא היה מועמד להיות בחירת לוטורי בשנה שעברה, ונורא הופתעתי שהוא נשאר שנה נוספת. הסיבות שלו היו דווקא לא כסף, כי כסף הוא היה מקבל חוזה סביר גם כבחירת לוטורי רחוקה. אבל הוא רצה, לא, הוא רצה לעבוד על המשחק שלו. הוא רצה לעבוד על ההגנה, שלא הייתה הצד החזק שלו, והוא שיפר אותה משמעותית. הוא שומר היום עמדות 2, 3 ו-4, הוא שחקן מאוד מאוד חזק. הוא שיפר את השלשה ל-36%. הוא עבר, שזה עוד שיפור לא, שהוא לא נראה כרגע, אבל בתחילת העונה הבן אדם היה קצת פצוע, הייתה לו עונה קצת לא יציבה, אז המספרים האלה גם קצת משקרים. הוא היה שחקן מטורף מעונה ראשונה, שהוא היה רק שחקן שמטביע וקולע חצי מרחק וכו', הוא הפך להיות שחקן מאוד שלם. בפילי הוא יכול להיכנס לעמדות מרובות, הוא לדעתי הופך את קובינגטון לשחקן שלא יקבל חוזה גבוה מדי.
קיבל כבר השנה.
קובינגטון חתם על חוזה השנה.
64 ל-4, משהו כזה.
אוקיי, אז אני לא סגור על זה. בכל אופן, אבל הוא באמת נכנס להם לעמדה 3, הוא יכול לשחק לגבות את סאריץ' ב-4, הוא יכול לשחק ב-2, לקלוע שלשות, לפתוח את המשחק, והוא יכניס להם הגנה, שזה לא משהו שראיתי הרבה מהם השנה. אני מאוד אוהב אותו, ולפילי, אני רציתי אותו או לניקס או לפילי, פילי זה הבחירה יותר טובה בשבילו בכל אופן.
דבר אחד, אמרת שהוא נשאר במכללות כדי לשפר את המשחק שלו. האמת שאני פחות ראיתי אותו השנה, אני זוכר, ראיתי אותו יותר בעונת הרוקי שלו. בעונת הרוקי שלו, עונת הבחורה שלו במכללות, הוא יותר שיחק כ-4. הוא החליט לגוון את המשחק שלו ולעבור לשחק 3 בעונה הנוכחית, משהו שעשה לו רק טוב. בסופו של דבר הפך לשחקן הרבה יותר מגוון, שיפר את הכלייה מבחוץ, ושחקן הרבה יותר שלם מאשר היה בעונת הרוקי, שהוא היה נבחר אז בדראפט, וכנראה שהיה נבחר בלוטרי, אבל עכשיו הוא הרבה יותר שלם והרבה יותר טוב.
מסכים לחלוטין. התאמה מושלמת לפילדלפיה. נעבור אל הקבוצה הבאה שצריכה לבחור אליהם, שרלוט הורנטס, בבחירה 11. לא, טל, אני קצת תקוע פה.
אוקיי, למה?
האמת? בגלל המצב של שרלוט, בגלל החוזים הגבוהים, בגלל הרצון להוציא מזה משהו, ובגלל שיש להם את מליק מנק וקמבה ווקר, אני הייתי רוצה לצוות להם את הגארד האהוב עליי בדראפט.
זעיר סמית?
לא. SGA.
כמעט הצלחתי להביא אותו לפיניקס.
כן. וואי, וואי, בוא לא נחשוב על זה.
לא, לא, זה לא הכיוון. אבל
ואם לא, יש לי גם מחשבה על בכלל, סתיו אמר קווין אורקס, אני מאוד אוהב את השחקן הזה. מה אתה חושב?
קודם כל, יש לי שאלה לגבי זה. אתה חושב שקמבה לא ממשיך? שתי שאלות. האם אתה חושב שקמבה לא ממשיך, והאם אתה חושב שטרי יאנג ייפול יותר מ-11?
אני חושב שקמבה צריך, אני לא בטוח אם טרי יאנג יגיע לכאן. אני חושב שניו יורק הוא יעד מאוד זה, ואנחנו עושים את זה כמו שאנחנו היינו רוצים. אני לא חושב שקמבה ימשיך, ואני חושב שמישהו כמו שגילג'ס אלכסנדר יכול מאוד להתאים דווקא נגד מליק מנק, אחד שהוא בולנדר מאוד אינטליגנטי, חכם, שומר מצוין, ארוך, אתלטי, וליד הסקורר הטבעי. קצת כמו מה שקודם סתיו דיבר על פרנקי נילי קינדה וטרי יאנג. אז אני דווקא מאוד יכול לראות את זה קורה.
אני מאוד אוהב את צ'יי אלכסנדר, אני באמת אחד השחקנים שאני מאוד מאוד מקווה שייפול, או שנעשה איזשהו טרייד-אפ כאוהד פיניקס. אני בהחלט רואה אותו ליד מונק בגלל הממדים שלו והחוזק שלו וההגנה שלו, שמונק הוא יחסית שחקן נמוך, אבל אני איתך, אם אתה רוצה את שי גילג'וס אלכסנדר, אין לי בעיה עם זה. קווין נוקס, אני לא מעריך אותו, אני חושב שהוא שחקן שלא עושה
ריבאונד.
לא, אני מאוד אוהב אותו. תראה, אני חושב שזה יהיה טרי יאנג, אם כבר מבין שני אלה, כי אני חושב שהתקרה יותר גבוהה. שי גילג'וס אלכסנדר בעיניי הוא הרכז הכי טוב בדראפט הזה. בי פאר. אני אפול גם על החרב הזאת היום, ואני פשוט חושב שההגנה שלו, העובדה שהוא לא פתח בתחילת השנה, עד שקליפרי קלט שהעונה שלו הולכת לתימיון, אם הוא לא נותן לילד הזה לפתוח ולנצח לו משחקים, הממוצעים שלו משקרים בגלל זה. והוא פשוט שחקן הגנה, הוא שחקן, הוא רכז שמוסר, שאוהב לשפר את השחקנים האחרים שלו, הוא יוצר מרווח גם בתוך הריבאונד, בתוך הצבע, איכשהו. אני לא יודע למי, את מי הוא מזכיר לי, היו כל מיני השוואות, אבל אני חושב שהוא שחקן עם אפסייד מאוד גבוה. אני חושב שיש לו מקום ב-NBA של היום כבר עכשיו, אני חושב שהוא צריך להיות הבחירה שלך מבין שלושת השחקנים האלה, והם באמת אלה הגבוהים ביותר כרגע, ככה ש-SGA, לך על זה, תנעל.
טוב, אז הדטרויט פיסטונס בשם...
אני רואה את סתיו מחייך, אז אנחנו הולכים לחטוף.
כן, אני גם יודע למה הוא הולך להגיד, דיברנו עליו לפני. טוב, דטרויט פיסטונס בשם שרלוט הורנטס בוחרים את שי ג'ילג'ס אלכסנדר, פרשמן מקנטקי, פוינט גארד, 14.4 נקודות למשחק, 4.1 ריבאונדים, 40% משלוש, 6-6, 6-11 ווינספן, דעתי שחקן מצוין, יאללה, הגיע הזמן שלכם, אנחנו דיברנו עליו מספיק.
אני לא מאוהבי אלכסנדר.
ידוע.
אני רואה למה אוהבים אותו, ההגנה, האורך. משהו נכון שהוא קלה במכללות 40% משלוש. אני לא אוהב את הזריקה שלו כזריקה. אני לא חושב שהקליעה שלו בהכרח תהיה מתורגמת לקליעה טובה ב-NBA. הוא מרגיש לי גם ריץ' ואני מרגיש לי גם סוג השחקן שהם לא צריכים, עדיין תקועים החוזה המאוד גבוה של בתום, יש להם עוד שנה עם קמבה ואני כן מעריך שהם ינסו לשמור אותו, ויש להם את מליק מונק שאין שום סיבה לוותר עליו אחרי עונה אחת, ולא בדיוק רואה מה הסיבה לבחור באלכסנדר. אם כבר אתם רוצים ללכת לכיוון הזה, אז טרייאנג הוא לדעתי בחירה יותר נכונה, וגם אני עדיין לא הייתי גם בוחר בטרייאנג אם אני שרלוט, הייתי הולך על קווין אוקס, אני יודע שציינת שאתה לא במיוחד אוהב אותו, אבל אני דווקא חושב שכל הדברים שאמרת לגבי אלכסנדר מבחינת הקנטקי ואיך שהשתמשו בו נכון גם לגבי נוקס, מה גם שנוקס הוא יחסית לשחקן שמגיע עם שנה אחת ניסיון, הוא צעיר יותר בגיל, לא אוהב את הבחירה הזאת, אבל סבב, כאילו זה משאיר לנו את יאנג על הלוח.
אני יכול להגיד לך שכשאני ראיתי את נוקס משחק, ראיתי שחקן שלא נותן הרבה מאמץ. הוא אוהב לשחק התקפה, אוהב לעשות סקור, לא אוהב לעשות הגנה ולא אוהב לקחת ריבאונד. אז אני פחות אוהב שחקנים כאלה. מבחינתי הוא צריך להיות הרבה הרבה יותר למטה מהמקום שאני שמתי אותו, אבל אני יודע שאני יותר מציאותי כך שאצלי הוא הולך יחסית בלוטורי.
הגענו לשלב הזה בדראפט ש... לפחות בעיניים שלי, שחקנים שלא ייתנו את האימפקט, את האקסטרה אימפקט שאנחנו צופים אולי עם השחקנים שבחרנו עד כה בדראפט. ככה שאין פה אף שחקן מהבחירה הזאת ואילך של איזשהו שחקן שיכול לשנות את העתיד של פרנצ'ס כלשהו. אני חושב ששרלוט צריכים לפרק את החבילה. הם הגיעו לאיזשהו שלב שהם הבינו שנה לסיום החוזה של קמבה. קמבה לא יכול להוביל אותם לשום מקום, ככה שהשיקול אם להביא את שי אלכסנדר, בגלל שקמבה נמצא או לא נמצא, מבחינתי שיעיפו את קמבה ושיביאו אותו. שוב, אף שחקן מאלה שנשארו לא ייתן את האימפקט, אבל שי אלכסנדר הוא בחירה טובה.
אם אפשר להעיף את קמבה ולקבל, ולהעיף איתו אחד איזה חוזה, אז כמובן.
זה תמיד.
כמובן מה טוב. אז בבחירה ה-11, שרלוט הורנטס בוחרים את SGA, שי גילג'ס אלכסנדר. אנחנו נתחיל עכשיו להרים טיפה את הקצב. סתיו ומרסלו, אתם קליפרס, זאת הבחירה ה-12, צאו לדרך.
לא האמנתי שזה יהיה המצב הזה, אבל אם הקליפרס ב-12 יכולים להביא את טרייאנג, הם לא יכולים לא לבחור אותו.
אני אישית לא אוהב אותו, אבל כן, אני איתך. שחקן הכי טוב והכי מתאים לקליפרס שנשאר עד כה.
אם לבד שאני אשלם קליפרס המזל שהם בוחרים גם 12 וגם 13, אז הם יכולים לעשות בחירת בקאפ. מעבר לזה, אם אתה פוגע איתו, אז הפוטנציאל לקבל סופרסטאר. אם פספסת, אז זה עדיין בחירה 12, ועדיין אתה יכול לקחת שחקן נוסף שאתה אוהב להיות בקאפ, טרייאנג על הלוח, אתה בוחר בטרייאנג.
דיברנו על בחירות סיטואציה מקודם. בסיטואציה מסוימת טרייאנג יכול להיות טוב מאוד, בסיטואציה אחרת לא. הסיטואציה שבה הוא יכול להיות טוב מאוד זה קבוצה שבנויה סביבו. קליפרס הנוכחית, זה קבוצה שאין בה איזשהו גר דומיננטי, ככה שכן, אני בוחר אותו.
וגם ליד בברלי אתה יכול לחסום המון מבעיות ההגנה שלו.
מסכים לחלוטין, בואו נציג את הבחירה, טרייאנג, פוינט גארד, פרשמן מאוקלאומה, 6-1, 6-2 אפילו, בין 20, עוד מעט, 27.4 נקודות למשחק, 3.9 ריבאונדים, השלשות שלו אפילו, 36% משלוש למשחק, טל, יש לך משהו להגיד?
אני חושב שעם טרי-יאנג, כמו שהם אמרו, עם טרי-יאנג על הלוח, אי אפשר להתעלם מזה, חייבים לקחת אותו, שחקן שבמציאות באמת ילך הרבה יותר מוקדם, אבל אני חושב שבשביל הקליפרס, זה, אם דיאנדרה ג'ורדן נשאר וטובייס הריס, הם רק ייהנו מהמסירות שלו, כשראיתי אותו באוקלאומה השנה, אני די ראיתי שהשחקנים שהוא מוסר להם את הכדורים שלהם, הם פשוט לא מצליחים לתפוס חלק מהמסירות שלו, כך שלדעתי הוא היה מסיים אפילו עם יותר אסיסטים. ההגנה שלו, סתיו אמר שבברלי יכול לחפות ויש עוד מספיק שחקני הגנה שם שאפשר עוד לעשות עם זה משהו, אבל אם טרי-יאנג על הלוח, לא מוותרים על זה.
סתיו מחנותין, גם לבחירה שלנו, אנחנו שוב קליפרס, פעם בחירה 13, כן, טל.
אוקיי.
זהו, סיום.
אז מה, יש מישהו שמעניין אותך או שאני אירע קצת?
תראה.
אוקיי, זה הקליפרס, הם יקחו את קווין נוקס לדעתי, זה ישלים להם שחקנים גבוהים, אני לא הכי בעד הדבר הזה, אבל אני יודע שזה מה שיקרה, זה מה שהם צריכים, איזה סמול פורד שיכול לשחק פאוור ולתת סקור, זו הדעה שלי, מה אתה חושב?
אני מסכים לחלוטין, השני שיש לי פה לחשוב עליו זה רוברט וויליאמס, אבל אם לא רוברט וויליאמס ולכת על גבוה במידה ודיאנדרה ג'ורדן הוא לא חלק מהעתיד, אז לא ספק קווין נוקס.
יש לך העדפה?
לא.
אז קווין נוקס.
אז אנחנו הולכים על קווין נוקס לקליפרס. קווין נוקס, כמובן מקנטקי, פרשמן, סמול פורד, 6-9, 2-13. מה אתם אומרים לבחירה הזאת?
אני הייתי בוחר אותו הרבה קודם, אז מן הסתם אני מאוד אוהב שזה. השחקן היחידי שאני חושב שהקליפרס צריכים להתלבט לגביו ב-13, זה לוני ווקר, אחד השחקנים שאני הכי אוהב בדראפט הזה. אבל אם כבר קיבלת...
אם בחרנו את ריאן.
אז יותר הגיוני לקחת ווינג ונוקס בבחירה נכונה.
יופי.
סיכמתם הכל.
מוכנים? בחירה 14, אתם הדנבר, צאו לדרך.
אז אני חושב שמה שדנבר צריכה... זה או ווינג שייכנס למשבצת של צ'נדלר, ווילסון צ'נדלר, או איזשהו ביג שיוכל לעשות דקות לצד ניקולא יוקיץ' או דקות כסנטר מוביל, נוכח מה שנשאר על הלוח, רוברט וויליאמס הוא הבחירה הנכונה פה. סנטר.
מסכים עם סתיו, אני הולך לכיוון השני, לסוג של ווינג סלש קלעי, הייתי הולך על לוני ווקר, אבל אני עם סתיו. אני חושב שכרגע מה שהם צריכים יותר זה איזשהו שחקן רוטציה נוסף בפנים, מאשר עוד איזשהו ווינג, רוברט וויליאמס.
זהו?
תנעל ותציג.
נעלתי ואני מציג, אז דנבר נאגדס בבחיר 14 בוחרים את רוברט וויליאמס, סופטמור מטקסס A&M, מדמין מאבד את הזה, 6-9, בין 20, 7-5 ווינגספן, 10.4 נקודות למשחק, 9.2 ריבאונדים, 2.5 בלוקים, שווה לציין. אוהב מאוד את הבחירה הזאת, אהבתי אותה גם קודם, אני חושב שהוא יהיה משלים מצוין ליד יורקריץ', אני חושב שזה יופי של בחירה. טל?
אני לא אוהב את זה. לא אוהב את זה. אם אתה הולך על שחקן שיהיה בספסל שלך, אז רוברט וויליאמס הוא מצוין, הוא גם יכול מתישהו להיכנס לחמישייה בהנחה ויוקיץ' להמשיך בעתיד, אבל אתה לא בונה על הדברים האלה. כרגע יש להם צרות, ברטון וצ'נדלר כנראה לא נשארים, ידרשו הרבה כסף בקיץ והם צריכים סמול פורד. אני פה הייתי הולך על להשלים את הרוטציה, או אם הייתי יכול להעביר רכז, ולהעיף את מורי משם, או שהייתי פשוט... תשמע, מורי הוא לא רכז, מורי הוא קומבו.
לא נעשה דיון על ג'מאל מורי, אבל בסדר.
בסדר, מורי בעיניי הוא לא רכז, יש להם יותר מדי כלים התקפיים בשביל שיהיה להם רכז שאוהב לקלוע. בעיניי, אני מזיל ריר לחשוב מה אחד כמו רונדו היה עושה עם הקבוצה הזו. אבל אני הייתי הולך על סמול פורד פה בלי...
דונטה?
לא, דונטה בעיניי הוא יותר סקנד גארד, אבל הייתי הולך פה על קייטה בייטס דיופ או על טרוי בראון, חבר'ה כאלה, זאנן מוסה אפילו, מישהו שיכול להיות טווח הארוך באמת לתפוס את עמדת הסמול פורד ולהשלים להם יותר. אנחנו נגיע לקייטה, אז אני לא ארחיב עכשיו, אבל אני חושב שהם היו צריכים ללכת פה על סמול פורד.
בסדר, נמשיך. אנחנו וושינגטון וויזרדס, אנחנו מבחירה 15, וטל, כל מה שאמרת עד עכשיו...
לקחו לי את רוברט וויליאמס, הוא היה הזה שלי לפה.
הוא פיט טוב ליד
תקשיב, מתחילת השנה הוא הולך לי לוושינגטון. הוא היחידי שלא זז בדירוג אצלי, ככה שדי תקעו אותי פה. אני חושב שיש הרבה בעיות מבחינה חוזית ומבחינת המכניקה בין השחקנים, כל הכימיה שם די התפקששה השנה. אני לא יודע אם הולכים להיות שינויים בקיץ או במהלך העונה. אני יודע שדברים שם לא עובדים, הם לא עוברים סיבובים בפלייאוף.
צריך לקחת את ה-best available, אין מה לעשות איתו, לא יודע מה הסיטואציה טוב.
ובעיניי, ה-best available זה או זהיר סמית או לוני ווקר, אם יש לך עוד שמות.
לא, לוני ווקר זה לא ספק ה-best available. נראה מוזר כי זו קבוצה שמתבססת על גארדים וכרגע אנחנו בוחרים עוד גארד, אבל באמת לא יודע מה הולך להיות שם, לוני ווקר הוא ה-best available. אנחנו בוחרים אותו.
אני בעד.
תציג?
אציג כבר כשאגיע לנתונים שלו. הבנתי אותו.
אז אני רק יוסיף עד שאתה מציג אותו, זה שאני מאוד אוהב את הבחירה הזאת. אני חושב שבין לבחור ווינג ללבחור עוד גארד, הייתי מעדיף עוד גארד, פשוט כי ווינג יש להם בנוסף למוריס ופורטר שפותחים גם עוד את אוברה, שהוא חלק זה וגם שחקן צעיר, אז עדיף כבר לעבוד חוליה אחרת שחל עכשיו. לוני ווקר הוא גם בעיני השחקן הכי טוב שנשאר על הלוח. ואני מאוד אוהב אותו, דביר תציג.
לוני ווקר, דה פורט, פרשמן ממיימי, שוטינג גארד, בן 19 וחצי, 6-5, 196 פאונדס, 16 ווינגספן, 11 נקודות למשחק, 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 34.6 מחוץ לקשת. זהו לוני ווקר.
טוב, אנחנו פיניקס, בצערו של טל, ואני יודע...
אם אתם חושבים שלא תכננתי את זה ככה.
אם אני יודע גם את מי טל היה רוצה בבחירה הזאת, גם נמצא ללוח, ההתלבטות שלי זה בין זהיר סמית לקייטה בייטס דיופ. באופן אישי אני קצת יותר אוהב את סמית, וזה השחקן שאני חושב שפיניקס צריכה לבחור.
אני איתך בשני השחקנים הללו, וכמו שעשינו כל העונה, אני אלך על השחקן השני, על קייטה בייטס דיופ. אני לא חושב שמצבת הפורדים הנוכחים שלהם, עם דרגן בנדר ושאר שחקני הפרווה, הפורדים הפרווה שנמצאים שם הם מספיק טובים, קייטה בייטס דיופ יכול להיות תחליף מעולה לאחד מהם. זהיר סמית מצד שני הוא גם איזושהי אופציה טובה, אבל אני הולך עם קייטה בייטס דיופ.
אז בגלל שטל, למי שטל רוצה לפיניקס, אנחנו ננעל את קייטה בייטס דיופ.
זה כיף להיות עורך פה.
קייטה בייטס דיופ, סמול פורד מאוהיו סטייט, סיניור, בן 22, 224 פאונד, 7-3 ווינגספן, 20 נקודות למשחק כמעט, 8.7 ריבאונדים, 1.6 אסיסטים, 35.9 אחוזים מ-3. אני מאוד אוהב את הבחירה שלכם, אני חושב שזה בחירה קלאסית של, של Best Available ולא לפי Team Needs. מאוד הייתי חושב שבשלב הזה כבר צריך להביא שם פוינט גארד שהוא לא אלפריד פייטון כנראה.
אבל גם מבחינת דרישות קבוצה, הוא יחד עם ג'קסון בווינג ועם דווין בוקר, שחקנים שיכולים לרווח, שחקנים שקולים מבחוץ, יכולים לרווח את המשחק סביב אייטון, שבחרנו בבחירה הראשונה, דווקא מבחינת התמר יכול להתאים מאוד.
אני פשוט מאוד אוהב אולי כנראה יותר מכולם מטי-ג'יי וורן, ואני חושב שהוא יכול להיות עדיין שחקן טוב. כמובן שאפשר גם להחליף, הוא בסוף חוזה שלו הוא די נוח, ואפשר לראות אותו מצליח בקבוצה אחרת. מה אתם חושבים על פוינטגרדים אחרים? זאת אומרת, אתם דילגתם על הרבה פוינטגרדים שיכולים להיות מאוד נחמדים, אירון הוליד?
אני לא רואה, אני חושב שאירון הוליד הוא overrated בעיניי, ואני לא חושב שיש פוינטגרד שראוי בכלל להיות בדיון פה. כמו שאמרנו, שני השחקנים האלה ודיופ הוא...
אמרת פוינט גארדים נחמדים, אנחנו לא מחפשים פוינט גארדים נחמדים, אנחנו מחפשים שחקנים שיתנו אימפקט וישפרו את הקבוצה, ואין שום פוינט גארד שיכול לתת את האימפקט שדיופ יכול לתת.
אני חושב שאם הוא על הלוח אי אפשר להתעלם ממנו בשלב הזה, הוא שחקן שיכול לשחק 2-3-4, 2 פחות, אבל 3-4 הוא גם שמר 5 במכללות, הוא שמר על במבה באיזה משחק שראיתי, והוא עשה עבודה נפלאה, אמנם לא משחק שלם, אבל האחוזים שלו פר, לא זריקה וחצי למשחק. הבן אדם פשוט עושה הכל, והוא מאוד מאוד משמעותי בהגנה. אם אתה רוצה להשוות, אתה יכול להשוות אותו לשחקן כמו קוואי לנארד, גם במהירות, גם בזה, הוא לא שחקן מהיר, אבל הוא שחקן מאוד מאוד יעיל. אוהיו סטייט בשנה השלישית שלו, הוא 4 שנים בקולג', בשנה השלישית שלו הוא שיחק כמות מועטה של משחקים, הוא נפצע, והמאמן שם איבד את העבודה שלו בגלל שהקבוצה פשוט הסריכה. בעונה שלאחר מכן הם פשוט נראו הרבה הרבה יותר טוב. שחקן מאוד מאוד משמעותי, אני לא חושב שאפשר לוותר על משהו כזה.
בסדר, בוא נתקדם, הבחירה ה-17 שלנו היא מילווקי, טל, האם יש לך פייבוריטס? לפני זה אולי נגיד, זאת אומרת שאלה בעצם במה קורה במילווקי. הנטייה הטבעית שלי היא לרווח את יאניס עם כמה שיותר קלעים מסביבו, כי אולי הם הלכו לאיזשהו מערך שבו יאניס הוא סנטר או דמוי סנטר, אבל אני לא כל כך רואה את זה קורה. ואנחנו לא יודעים כמובן אם יעריכו חוזה לג'בארי, נכון?
אז תראה, יש פה כבר, אנחנו מתחילים להגיע למצב שבו רוב השחקנים הם פחות או יותר באותו אזור, באותה רמה, רק פחות, קצת יותר טאלנט, יותר מישהו שאפשר לסמוך עליו, יותר, לעומת יותר פוטנציאל, דברים כאלה. זהיר סמית הוא אולי השחקן הכי טוב על הלוח, שלא נלקח עדיין. אני לא חושב שאפשר להתעלם מזה פשוט. למרות שטלנט אין שם יותר מדי, יש שם יותר, הוא שחקן מאוד אתלטי, מאוד חזק, שומר מעולה, טלנט, אני לא יודע כמה יש שם.
אני מאוד רואה אותו, יכול להצליח למערך
של
קריס, יאניס, זהיר סמית, הרבה שמירה ארוכים, הרבה סוויץ'.
אז אני חושב שבגלל שהוא פשוט best player available, אני אישית חושב שהם חייבים טלנט, ואם הייתה אפשרות הייתי לוקח מישהו אחר, אבל כרגע ממה שיש על הלוח, אני לא מתעלם מזהיר.
אתה לא מחבב את אהרון הולידיי, אני מבין. יש צורך בפוינט גארד.
אני מאוד אוהב את אהרון הולידיי, אני לא רואה, הוא שחקן נמוך, זה מיסמאץ' בהגנה, אמנם ידיים ארוכות, שחקן התקפי מאוד מאוד טוב, אני חושב אבל שיש להם את בלדסו ואת ברוקדון, זה יכול להספיק כשיש לך את זהיר סמית על הלוח, אם זה זהיר סמית מול אהרון הולידיי, אני צר לי, זהיר סמית.
אז אנחנו בוחרים את זהיר סמית בבחירה 17 למילווקי, סמול פורד מטקסס טק, פרשמן, בן 20, 6-4 גובה, 199 פאונד, 6-9 ווינספן, 11 נקודות למשחק, 5 ריבאונדים, 45% מ3. מה אתם אומרים?
זה מי שאני הייתי בוחר.
גם אני. Best player available, קלי טוב ל3 שיכול לרווח סביב יאניס.
אז אתם סן אנטוניו בבחירה 18, המגרש שלכם?
יש פה מאוד שאלה של מה יהיה הסגל של סן אנטוניו, אבל אם אני מסתכל על איזשהו שחקן ומנסה למצוא את התבנית הסן אנטוניו-אית, אני הולך להפתיע עם מי שאני שם פה, וזה צ'נדלר הצ'ינסון. כן. אני פשוט חושב שהוא מסוג השחקנים האלה שעושים קצת מהכל, ויכולים קצת לקלוע ולמסור קצת, קצת ריבאונדים, הוא קצת יותר מדי, הוא קצת גדול העמדה שלו, יש לו המון גיוון, ואני חושב שזה מישהו שסן אנטוניו, כן, תנסה לטרגט.
אתה חושב שאתה מפתיע? זנן מוסה, בחירה 18 לסן אנטוניו.
זה לא כזו הפתעה, אבל אוקיי.
שחקן שפחות מדברים עליו, האמת שאני מעריץ שלו עוד מגיל 14, מגיל קדטים, ראיתי אותו לוקח את נבחרת בוסניה לאליפות אירופה לקדטים, אני זוכר אותו כל 50 נקודות למשחק או משהו כזה. הוא לא אתלט יוצא דופן, אמרתי לך מקודם שהמוטת ידיים שלו קצרה יותר מהגובה שלו, אבל הוא קלעי אדיר, הוא חודר לסל אדיר, מבחינה התקפית, אחד השחקנים הכי טובים בדרפט הזה, וזה בדיוק הפרוספקט שבסן אנטוניו אוהבים, האירופאי הגבוה, הלבן, האתלט שיודע לקלוע מבחוץ, וזו בחירה 18, זאת אומרת, זה לא כזה אימור גדול, הם לא ייפלו אם הם יבחרו בו, ואני הולך איתו.
זה האזור שהם לקחו את קוואי, אגב.
אם אתה רוצה מוסה, אז אני מוכן שזה יהיה מוסה.
טוב, אז סן אנטוניו בבחירה 18 בוחרים את זנן מוסה מפוסניה, סמול פורוורד, 6-9, 187 פאונד. כן, אין לי יותר מדי מה להגיד על הבחירה הזאת.
יאללה, בוא נתקדם.
רק תרשום את זה, טל, יש לך אטלנטה בחירה 19, יש לנו.
אטלנטה, נתנו להם את במבה, אני שמתי להם פה את אהרון הולידיי, כי אני חושב שדניס שרודר ימיו ספורים בקבוצה. הרכז הזה זה הרכז שיכול לתת להם בעצם אחרי 3 שנים ב-UCLA, יש לו פדיגרי, שני אחים שלו משחקים בליגה, ראיתי אותו משחק, הוא יודע להתמודד עם הגובה שלו, עם פיזיות ועם הכל. אני חושב שזה שחקן שיכול לתת להם סקור ויכול לתת להם ניצחונות על הלוח, הוא לא ישפר אותם משמעותית בשנה, שנתיים הראשונות, הם עדיין יהיו קבוצת לוטורי, אבל זה מישהו שהם יכולים לבנות עליו, לא יודע אם כרכז עתיד. אופציה נוספת היא ג'לן ברונסון, שהרבה מוקים אוהבים אותו פה, בגלל
באמת אם הולכים על פוינגרד, רציתי להציע את ג'לן ברונסון, אבל אני רוצה להציע כיוון טיפה אחר, מה אם שחקן כמו אמרתי, דונטן
וינצ'נזו
כמובן, או קווין ורטר, זה מישהו שמספק קליעה, שוטינג גארד, לא עמדה שאפשר לבנות עליה יותר מדי עם קנט בייזמור, זה לא שזה...
דונטה הוא יותר סקנד גארד, אני רואה אותו כגארד גם, כפוינט גארד, אני מאוד מאוד אוהב אותו, אני לא אלחם איתך על זה. קווין וורטר הוא היה רכז בתיכונים, והוא במרילנד משחק יותר סקנד גארד, ואני מאוד מאוד אוהב אותו. קווין וורטר הוא יותר פסיבי מאשר ממה שאטלנטה כרגע צריכה, היא צריכה משהו יותר דומיננטי, מישהו שיקח שליטה בהנחה.
אז אם ככה, אז אני עם ג'לן ברונסון.
יאללה, איתך.
אז אטלנטה הוקס בבחירה ה-19 בוחרים את ג'לן ברונסון. ננסה לראות איפה הוא נמצא עכשיו. ג'לן ברונסון מווילנובה, ג'וניור, פוינט גארד, 6-2, 198 פאונדס. אנחנו עושים את זה עכשיו קצת יותר מהר.
אני רק אומר שדעתי, אני יותר אוהב את ברונסון מאשר את הולידי, פשוט כי יש לו דעתי יותר אפסייד, וזה מה שאני חושב שהם יחפשו, אז יותר אהבתי שהחלפתם לברונסון.
אני הפוך איתך אגב בזה, אני חושב שלהולידי יש הרבה יותר אפסייד, אבל ימים יגידו.
חברים, בחירה 20 מנסות הטימברוולבס, גו.
לדעתי הם יחפשו קליעה, וקווין וורטר הוא הקלה הכי טוב שנשאר על הלוח, וזה קווין וורטר.
מסכים, גנבת לי אותו.
אנחנו ביחד.
כן, וגם אני אמרתי מקודם, אני מאוד אוהב את הבחירה הזאת, אני גם אוהב אותה בשביל מנסוטה, אז אין לי שום בעיה עם זה. תעד, יש לך משהו?
כנל, אצלי הוא כבר חודשיים במנסוטה. חתום לחמש שנים.
כן.
וויגינס בחוץ.
דרך אגב, הוא פצוע לחודשיים עכשיו, יכול להיות שזה טיפה ידרדר אותו בדראפט.
אני לא יודע אם זה ידרדר אותו בדראפט, כי כולם ראו אותו, אבל אנחנו לא נראה אותו בסאמר ליג, זה מבאס.
בחירה 21, יוטה, טל.
יוטה עשתה לי קצת בעיות. מבחינתי, שמתי אצלה את זנן מוסה, שמתי הרבה אחרים. יש לי שלושה שחקנים שאני מתלבט שם, קיירי תומאס, מלווין פרייזר ואליו קובו. משהו שם אני אוהב, אבל אני באמת מפוזר פה בשלב זה. אין לי כל כך התנגדות. אני חושב שהם צריכים סמול פורד, ולכן מלווין פרייזר וקיירי תומאס יותר ממוקמים לי פה. אני יכול אפילו, אתה יכול אפילו לשכנע אותי על ג'וש אוקוגי, אם אתה רוצה.
השם שלי שרציתי להראות זה באמת או טרוי בראון או מרי ספלמן, מישהו שהוא פורד קצת יותר גדול, לשחק ליד כמובן גובר.
מי הראשון?
אמרתי טרוי בראון, זאת לא הבחירה הזאת, אבל מרי ספלמן כמישהו שיכול לשחק, אולי לשחק ליד גובר ולעשות הגנה מפלצתית.
כן, אומרי ספלמן הוא אופציה מאוד מעניינת, האמת. אני פשוט חושב שאומרי ספלמן בדירוג שלו הוא הרבה יותר נמוך, אבל אנחנו בשלב שכבר הדירוג לא מדבר בעיניי אלפית.
אני איתך. זה האזורים, זה שטחי המראה שלך, טל.
אני אגיד לך מה, אני מאוד מאוד אוהב את אוקובו. אני מאוד אוהב את אוקובו. אני חושב שרוביו בשלהי הקריירה שלו, ולמרות שזה לבוא יותר לספסל או לשחק יותר כשחקן שישי, אני חושב שאוקובו זה משהו, זה כמו טוני פארקר, קצת יותר חזק, קצת יותר קליעה משלוש, ואני ממש ממש אוהב פה את אוקובו. אמנם הזזתי אותו הרבה פעמים בדראפט שלי, הוא עכשיו כרגע בכלל בסיבוב השני, אבל אוקובו בעיניי יכול להיות מושלם להם.
אני הייתי הולך עם אוקובו דרך אגב, גם התאמה כמישהו שיחליף את ריקי רובי עם הפציעות שלו, וגם שוב אנחנו בבחירות 20 ומשהו, הוא אניגמה, הוא שיחק כבר כדורסל מקצועני בצרפת, זאת אומרת שקצת ראינו ממנו יותר, ואני הייתי הולך איתו.
מרסלו כמובן עם הכדורסל האירופי שהוא נורא נורא אוהב, אז יוטה ג'אז בבחירה 20 בוחרים את אליו קובו מצרפת, פוינט גארד 6-2, 180 פאונד. סתיו?
אני אהבתי את רציונל הסמול פורד ווינג, ואני חושב שטרוי בראון או קיירי תומאס בחירות יותר נכונות, אבל כמו שאמרנו, זה כבר המון פה אין המתבונן.
בחירה 22, שיקגו, לכו על זה.
סתיו?
אז אני עושה איחוד משפחות, ומצרף לג'סטין הולידי את אהרון הולידי. עולה עוד סימני שאלה לגבי קריס דן, וגם אם אין סימני שאלה לגביו, הולידי הוא סוג של דארן קוליסון, אז המקום שלו זה להיות שחקן רכז מחליף בכל מקרה, ולשחק עם אח שלו בהחלט יכול לעזור לו להתאקלם, וזה נראה לי מקום טוב לו.
אני איתך.
אין לנו התנגדות. אינדיאנה, טל. יש לך התנגדות?
קודם כל, אני יודע שכנראה שיקגו הבטיחה לצ'נדלר רצ'יסון שהוא מגיע. אני לא חושב שהם צריכים רכז, כבר אמרתי את זה קודם, אני חושב שהם צריכים סמול פורד דחוף, בטח שהבאנו להם את ונדל קרטר בהתחלה, אם אני זוכר נכון. אני חושב שצ'נדלר רצ'יסון יושב שם טוב, ההבטחה הזו אני קונה אותה, ולדעתי הוא ילך לשם, אבל בחירה שלכם.
קדימה, אינדיאנה, חברים.
אני מתלבט.
בין מי למי?
בין בכלל סוגים שונים של שחקנים שאולי אינדיאנה צריכה ואולי לא צריכה. תראו, דונטה אצלי על הלוח כבר הרבה זמן ואני מאוד אוהב אותו. זה כבר אמרתי. יש לי את הסימן שאלה הענק בשם מיטשל רובינסון, שאני יודע שטל לא אוהב.
זה לא שאני לא אוהב אותו, אני לא אוהב שהוא מתחבא. הוא מתחבא בפנינו, הוא ברח מווסטרן קנטקי פעמיים, הוא לא משחק בסמיטים.
אני מזכיר לך את השלב ואת הבחינה שאתה נמצא בה.
נכון.
את השחקנים ליד, יש פה הרבה רוא טלנט שאפשר לעשות איתו הרבה דברים. נתונים פיזיים מדהימים, הוא גבוה, הוא ווינגספן אדיר.
יש לך אבל את מיילס טרנר, אתה לא בהכרח צריך אותו, יש לך חורים במקומות אחרים, יש לך רכז שהוא בגדול רכז מחליף, יש איזשהו דיון בכמה קבוצות כאלה כרגע.
נכון, יש לך גם עכשיו את, הם הולכים לאבד את, הקוראים שמות היום.
טדיוס יאנג.
טד יאנג.
נכון.
ובגלל זה חשבתי דווקא אומר ספלמן ליד מיילס טרנר, יכול להיות מצוין. ו-you can't have enough shooting, אז בגלל זה אני חושב שגם דיוונצ'נזו שם.
יאללה, בחירה חברים.
אני, טוב, אין לנו הרבה זמן, יש לך העדפה? כי שניהם מצוינים, אז בוא ננעל, תראה, אני רוצה
להכניס... אני אעדתי את השמות, ייתן את הבחירה.
אם אני צריך לבחור בין שניהם, אז יהיה אומרי ספלמן.
יאללה, אני זורם. טוב, אז ה... אני צריך עוד כל פעם למצוא את השחקנים האלה. אז האינדיאנה פייסרס בוחרים את אומרי ספלמן, פרשמן מווילנובה, 6-10, פאור פורד, 254 פאונד. שישחק ליד מיילס טרנר. סתיו, מרסלו?
לדעתי, הבלייזר צריכים ללכת על best on the board. בעיניי זה או טרוי בראון או צ'נדלר הצ'ינסון, וטרוי בראון.
מרסלו? אתם בוחרים?
שוב איתך. בחירות שהן פחות, פחות רלוונטיות.
יש לך משהו להגיד?
לא.
אני חושב שזו בחירה מעניינת, טרוי בראון לא יגיע לבחירה הזו כנראה, שחקן שיכול לעזור בניהול המשחק, שחקן פיזי מאוד, שזה משהו שחסר להם בהגנה, בחירה טובה, רק שישפר את השלשה.
טרוי בראון, פרשמן, שוטינג גארד מאורגון, 6-7-208 פאונד, הולך לפורטלנד. אנחנו עכשיו הלייקרס.
אנחנו הלייקרס.
אני אוהב את זה שתמיד אנחנו לא קבוצה שמישהו אוהד. לא זוכר לבחור בה.
חוץ מבראשונה, אבל אוקיי.
נכון.
בלייקרס. אצלי בלייקרס קיירי תומאס נמצא, אבל כרגע יש לנו על הלוח את דונטה די וינצ'נזו, מלווין פרייזר, צ'אנדלר רצ'יסון, יש כל מיני שמות. אם אני מסתכל עליהם, אני אוהב את קיירי תומאס לשם, אני חושב שהוא הכניס הרבה מאוד הגנה, אני לא רואה אותם ממשיכים עם KCP. מה גם שאם יבואו באמת כל אסופת הכוכבים, הוא יכול להיות אחלה של 3&D מהספסל, והוא קולע 41% מ3. זו הבחירה שלי.
אני מאוד אוהב את הבחירה הזאת. לא, קיירי תומאס מאוד אוהב את הבחירה הזאת. בוא ננעל אותה מקרייטון ג'וניור, שוטינג גארד, 6-4, 200 פאונד. מצוין. בדיוק מה שהם צריכים, תיארת את זה מושלם.
אני הייתי רוצה פה את מיטשל רובינסון.
טוב, זה...
אבל לא.
דימה?
פילי?
אתם פילי? בחירה 26?
אני הולך על די וינצ'נזו. כאיזשהו מחליף של ג'י ג'י רדיק בעמדה של השוטינגארד, יכול לשחק גם כסמול פורד בכמה מהמקרים, ופשוט העמדות האחרות בפילדלפיה קצת יותר מדי עמוסות. העמדה הספציפית היחידה שבה קיים שחקן ותיק שסביר להניח שגם אם הוא ישחק בפילדלפיה עונה אולי ימשיך איתה לאורך זמן, אז שהוא ממלא מקום לג'י ג'י רדיק.
אני על אותו היגיון פשוט רוצה מעדיף את גרייסון אלן, אבל גם די וינצ'נזו סבבה.
דונטה די וינצ'נזו הולך לפילי בבחינה 26, כל הסיבות שאמרת מרסלו, מבחינתי זה בסדר. טל?
איתכם.
טוב, בוסטון בחינה 27, זה אנחנו.
בוסטון.
מי נשאר לנו ללוח?
אוקיי, יש לנו עדיין את צ'אנדלר רצ'יסון, נכון?
נכון.
מלווין פרייזר, ג'ייקוב אבנס, ג'וש אוקיגי, ג'רום רובינסון, אנחנו עם בוסטון.
ומיטשל רובינסון.
ומיטשל רובינסון על הלוח.
אני יודע.
אני מבחינתי, יש פה כמה שחקנים.
מה תיקח? עוד ווינג שיודע לעשות קצת הגנה ו...
אני קודם כל חושב שהם ייפטרו מכמה שחקנים שם. אני לא יודע כמה הם רוצים או יכולים להחתים את מרקוס סמארט וכמה הם רוצים את מרקוס מוריס להחתים. בהנחה ויש להם אופציות זולות יותר, אנחנו יודעים שדני אנג' יש לו לב מקרח והוא עושה שיקולים כלכליים לחלוטין. יש לך שחקנים כמו ג'ייקוב אבנס וג'רום רובינסון שיכולים להיכנס בקלות במקום מרקוס מוריס ומרקוס סמארט, צ'נדלר רצ'יסון בכלל, סוויץ ארמי נייף כזה. אני מבחינתי הולך פה על גארד, אבל אם אתה בקטע של מיטשל רובינסון, אני יודע שהם צריכים סנטר ואירון ביינס לא מספיק. אם אתה רוצה לאמר עליו בבחירה גבוהה כזו, אני לא מתנגד בכלל.
לא, אין לי בעיה. דווקא רצ'יסון מוצא חן בעיניי.
אצ'ינסון? יאללה, אצ'ינסון. אני אישית הייתי הולך על מישהו אחר מהחבורה הזו, אבל...
על מי היית הולך?
על ג'רום רובינסון. ג'רום רובינסון, אגב, הוא שחקן שעולה מאוד בדירוגים כרגע, האחוזים שלו מצוינים, הקליעה מצוינת בבוסטון יו, הוא בכלל היה מאוד מאוד מרשים. עלה ללוח שלי רק לאחרונה, אגב.
ושיחק בבוסטון קולג'.
כן, בבוסטון.
אז מה הוחלט?
נלך על זה.
אבל אנחנו הולכים על זה, על שלי, תענוג.
כן, כן, נותן לך. ג'רום רובינסון מבוסטון קולג' ג'וניור, פוינט גארד, 6'5", 188 פאונד, הולך לבוסטון צלטיקס. סתיו, מרסלו, משהו להגיד?
אני הייתי לוקח את צ'נדלר אצ'ינסון, שהוא best on the board לדעתי, אם לא הוא אז ג'ייקוב אבנס, וזה בדיוק מי שאני הולך לבחור בבחירה הבאה, וזה צ'נדלר אצ'ינסון.
מדהים שהוא נפל לבחירה של גולדן סטייט בבחירה 28, כמו דראפט קודם שאיכשהו ג'ורדן בל הגיע אליהם, מתבקש.
אולי אנחנו בסתר אוהדים של זה.
מתבקש.
שהוא בכלל הגיע לשיקגו.
זה לא משנה, איפה שהוא הגיע בסוף.
איך שהוא הגיע לגולדן סטייט.
צ'נדלר אצ'ינסון, מתבקש.
אז גולדן סטייט ווריורס, בוחר, אתם עושים לי עבודה קשה. כל שניה צריך לחזור וללכת. איבדתי אותו עכשיו. יופי, תראו מה קרה.
דביר עוד שתי בחירות, תחזיק
מהמן. הנה, הנה, צ'נדלר אצ'ינסון מבויזי סטייט, סיניור, סמול פורוורד, 6'7", 197 פאונד, הולך לגולדן סטייט ווריורס. תורנו שוב.
תורנו, איפה אנחנו?
אנחנו בבחירה 29 עם ברוקלין.
ברוקלין. טוב, אני לא יכול כל כך להצדיק לא לקחת את ג'ייקוב אבנס, האמת פה, למרות שאני מאוד מאוד, יקראו אותי פה, אוהב את ג'וש אוקגי. בעיניי זה ג'ייקוב אבנס. אין ספק, שחקן סינסנטי, שחקן מאוד, בקבוצה מאוד חזקה, תוכנית כדורסל מאוד טובה, שחקן שיכול לשחק סקנד גארד וסמול פורד, מוטת ידיים ארוכה, שחקן הגנה מצוין, קולע משלוש מעולה. גניבה לברוקלין, בוא נגיד ככה בשלב הזה, אבל זו הבחירה שלי בכל אופן. אם יש לך מישהו אחר, אני אשמח.
לא, אני בעיה, זה גם השלבים האלה שאנחנו כבר מריצים קצת. הבעיה היחידה זה הפיט, שאני לא חושב שיש אולי עמדות שהם יותר צריכים, מאשר עוד שחקן סמול פורד, סטייל קריס לברט ורונדאוליס שפרסון, עם כלל שיש להם לא מעט, אבל...
כן, אבל בשלב זה אין לך פאור פורד, כי יש להם את ג'רט אלן, אין לך בדיוק פאור פורד שהוא בסדר, מספיק עולה... טוב. אולי מו וגנר, מוריץ וגנר שתרצו לקרוא לו, אבל...
בסדר, אנחנו בחרנו...
וגנר.
ג'ייקוב אבנס, דה ת'רד מסינסנטי, ג'וניור, סמול פורוד, 6'6", 200 פאונד, הולך לברוקלין בבחירה 29, ובחירה 30, אתם שוב עם אטלנטה, אזכיר לכם את מי בחרו?
לא, אני...
את מור במבה וג'רל ברונסון.
אני רוצה את גרייסון אלן פה. פשוט שחקן מלוטש, קליעם בחוץ, אף פעם אתה לא יכול לאבד יותר מדי כאלה, אופי של לוחם, נראה לי גם שחקן הטובים שנשארו על הלוח, זה מי שאני רוצה פה.
גרייסון לא יצא מהסיבוב הראשון, זה בטוח.
אני לא יודע עד כמה הוא יכול לתרום באטלנטה, גרייסון אלן מסוג השחקנים הללו שבקבוצה טובה יכול להיות יותר משמעותי מאשר בקבוצות כמו אטלנטה, אבל כמו שאמרתי מקודם, השחקן הכי טוב שנשאר על הלוח כרגע, ויאללה, ניקח אותו.
לא, וזו קבוצה עכשיו צעירה שאולי עוד כמה שנים הצליחו לרוץ עם השלד הזה ויכול להיות בסדר.
הוא שחקן שיכול לתת אימפקט כבר עכשיו בקבוצות מסוימות.
כן, אל תשכח שהוא השחקן השלישי בדראפט, יש להם שחקנים צעירים.
לא, זה בסדר, אני איתו.
אני חושב שזה שחקן שעוזר לקבוצה היום. אני לא חושב שזה משהו שאטלנטה צריכה או רוצה. אני חושב שהם רוצים סוף לוטורי גם בשנה הבאה. אפשר אומנם לבנות עליו ואפשר לרוץ איתו. אני הייתי הולך פה על ג'וש אוקוגי או על מלווין פרייג'ר, שהם שחקנים שהם מצוינים, אבל הם יהיו יותר ויותר טובים מסוג של פרויקט. שחקני הגנה מצוינים, שחקנים שעוזרים בהנהלת, בניהול המשחק. זה הבחירה שלי, אבל אם אתם הולכים איתו, בחירה שלכם.
בסדר, בזה סיימנו את פרק הדראפט שלנו, אני מרגיש שאתם עכשיו מוכנים לראות ולהישאר בלילה על הדראפט. מרסלו, יש לך חיוך על הפנים?
לא, אני מחכה למשחק של אורוגוואי ביום רביעי.
בלי דיבורי מונדיאל היום. תודה רבה לכל מי שהאזין, תודה רבה לך סתיו.
תודה רבה לך דביר.
תודה רבה לך מרסלו.
תודה, תודה.
תודה רבה לטל נחום.
תודה שהזמנתם.
בוא תגיד שנייה משהו לדף שלך, לעמוד שלך, תבקש מאנשים לעקוב.
העמוד שלי פתחתי לפני שנה וחצי, אני עוקב הרבה אחרי NBA, הרבה פיניקס, הרבה פיניקס, אל תצפו למשהו אחר, אבל יש הרבה מאוד מעקב אחרי דראפט ומכללות, משהו שאני נהנה מאוד לעשות, אשמח אם יעקבו, ותודה על ההזדמנות להיות פה.
בשמחה, נהננו. תודה רבה לסגב מטוס ומופיק קהל שלנו, שהוא עושה לי עכשיו הצדעה. תודה רבה לכם, אנחנו נתראה בפרק הבא.